הנה מגיע רגע בחיים שבו החלום והמציאות נפגשים. וילות היוקרה החדשות של א' ג' החזקות עם חוויית מגורים שטרם הכרתם. דמיינו את עצמכם מתעוררים אל הזריחה המריבה מעל הכינרת, כשהר ארבל המרשים משתקף במים הכחולים. אדריכלות חדשנית, חומרים איכותיים ותכנון מושלם, כל אלה יוצרים את בית החלומות שלכם. פרטיות מוחלטת, נוף עוצר נשימה, ומיקום אסטרטגיה משלב שקט כפרי עם גישה מהירה למרכזי בילוי ותרבות. זו לא רק השקעה, זה מימוש החלום שלכם. מספר הווילות מוגבל, לפרטים נוספים חייגו עכשיו, כוכבית 6947. א' ג' החזקות. החיים שתמיד חלמתם עליהם, מחכים לכם כאן. שי גולדן עם הגיעו לגיל, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום רב, ברוכים הבאים, הגעתם להגיעו לגיל, לפודקאסט שבו אני, שי גולדן, מדבר עם אנשים חכמים טובים שהגיעו לגיל, שבו הם יודעים דבר, שניים, שלושה או ארבעה על החיים, וכדאי לחיים וגם לי להזין להם. והפעם, שמעון שבס, אחת הדמויות המשמעותיות והבולטות בחיים הציבוריים הישראליים בעשרות השנים האחרונות, מי שהיה דמינו של ראש הממשלה, מיתולוגי עליו השלום, יצחק רבין, אדם שהיה מעורב בצמתים משמעותיים, גם בפוליטיקה, גם בחיים המדיניים והציבוריים בישראל, היה במקומות שבהם אף אחד מאיתנו לא היה ולא יהיה לעולם, והנה בוא איתנו, לחלוק איתנו קצת חוכמה וקצת בינה. מר שבס, מה שלומך?
אני מקווה חוכמה, תודה.
חוכמה יש, אני יודע, גם בינה לדעתי, אם אני זוכר נכון, מהיכרותנו יש שם, מה שלומך בימים אלה?
חיים במצב של, כמו כולנו, במתח גדול ובחרדה לא קטנה ובאי ודאות, זה הדבר הכי נורא. לחיות באי ודאות זו תכונה או תופעה שאף אחד מאיתנו לא רוצה לעבור.
תגיד אגב, היית לצידו של רבין עליו השלום בתקופה מאוד סוערת ומורכבת וקשה והיסטורית בדברי ימי המדינה, אני מתכוון כמובן מן הסתם לפני התקופה שהוא נרצח. זה דומה במשהו למה שקורה עכשיו מבחינת המתיחות הישראלית הפנים חברתית, מבחינת האנרגיה הרעה הזאת שאתה מרגיש בכל מקום, מבחינת משהו שקורה פה, מזכיר לך את מה שהיה אז?
יש אלמנטים בציבוריות שיכולים להזכיר, למשל, כל נושא ההסתה, כל נושא הפרעות ברחובות, האירועים במוצאי שבת, גם אנחנו חווינו אירועים במוצאי שבת. יש תופעות שמזכירות, אבל מה שקורה היום זה סיפור מאוד כולל, מאוד גדול. גם הוויכוח הפוליטי כולל הטרור שהיה, היה ויכוח פוליטי. הוויכוח הפוליטי הזה עדיין אולי נמשך.
כן.
ורבין ניצג איזושהי אפשרות לפתרון פוטנציאלי שיכול לקרות. דרך אגב, עד היום אני חושב שאין לו שום אלטרנטיבה. תכף נדבר על זה אם נרצה.
כן, גם לשון נגיע.
אבל הייתה איזושהי תחושה של מצד המאורעות הטרוריסטים שהיו והיו, של אותו דבר, של אותו חמאס אגב, של אותו חמאס, אותו ג'יהאד איסלאמי, היו ניסיונות לעשות אופטימיות, לסדר אופטימיות, היו השקעות מטורפות במשק, המשק גדל בצורה מטורפת, התשתיות, הכבישים, רכבות, הייטק התחיל אז, קיבלנו אז כחלק מעניין מקלינטון, את השימוש במחשב הגדול, מחשב העל, זה נכנס לטכניון, נכנס למכון ויצמן, 8200 התחילו לקבל דברים שלא קיבלו קודם. אי אפשר לתאר איזה דברים נכנסו למדינה בשלוש וחצי שנים, זה לא יכול, אי אפשר להאמין. אני חושב על זה לפעמים, מה עברנו בשלוש וחצי שנים האלה, איפה היינו בשלוש וחצי שנים האלה, אני לא מאמין שזה היה. זה כמו חלום. והחלום הרע גם היה בצילו, כי היו אירועי טרור, כאילו מה שנקרא אחרי אוסלו. אגב, בספר שנדבר עליו, אני מצאתי שההסתה נגד רבין לא התחילה באוסלו, התחילה ביום שהוא נבחר להיות ראש ממשלה. אני לא ידעתי את זה. אני, התמים, לא ידעתי את זה. אני בדקתי, שאלתי את אנשים בחטיבה היהודית, אם הם ידעו גם אז שישנה הסתה, אמרו, לא ייחסנו לזה חשיבות, גם הם אמרו, לא ייחסנו לזה חשיבות, היו תופעות כאלה ואחרות, אבל היו תופעות גדולות. אני ראיינתי הרבה מאוד אנשים ביהודה ושומרון לקראת הספר, אז מצאתי שהייתה הסתה מאורגנת, איומה, ב-92, ביום שהוא נבחר.
עוד לפני שהוא בעצם התחיל לבצע אפילו פעולה אחת בנושא אוסלו וכו'.
שום דבר. שנה וחצי לפני, שנה ורבע לפני. שזה פשוט מדהים, אני לא ידעתי.
הוא הרי נבחר בשעתו, ניצח את שמיר עליו השלום, אחרי הרצח של ילנה ראפ בבת ים, נכון? זה היה הטריק, זה היה הגיים צ'יינג'ר.
לא חושב. לא? לא חושב שזה היה, אבל זה היה. זה גם הרצח של ילנה בבת ים היה, ובהחלט רבין לא רחב על זה, אבל הוא אמר שצריך לעשות סוף למעשים האלה. היו תקירות, היו המון דברים, אתה יודע, אנשים שכחו, אבל בשנת 91, ועוד קודם באינטיפאדה, היה מעשי טרור לא פחות מאשר אחרי אוסלו.
כן.
הדבר, האוסלו הצטיין בטרור מאורגן וטרור אחרי הסיפור של מערת המכפלה, של
ברוך גולדשטיין.
של ברוך גולדשטיין. עד ברוך גולדשטיין לא היו מעשי רצח כל כך גדולים, הם פשוט עשו מעשי נקמה על מה שקרה במערת המכפלה.
תגיד, ומבחינת ה... אתה יודע, כי שוב, אני מי הסתם צעיר עםך, אבל כבר ראיתי דבר או שניים במדינה הזאת, כבר 54 שנים אני פה. אני לא זוכר עוינות כזאת בין יהודים, ושנאת אחים כזאת שהיא גלויה ממש. הדבר היחיד שאולי דומה לזה...
היום?
כן, היום. אולי, האם ערב רצח רבין היה רעל כזה בשיח הפנימי הישראלי?
תראה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, היה רעל, היו מעשי הסתה פוליטיים. רבין קרא לביבי נתניהו ברעיון האחרון שלו בטלוויזיה, ראש הכנופיה. והוא לא רצה להיפגש איתו כראש האופוזיציה. אז לא היה חוק כזה, אבל אז היה מקובל שראש האופוזיציה בא לראש הממשלה ומקבל דיווח. הוא כמעט שנה לא נפגש איתו. כי הוא ראה, אגב, גם ידע, שהארגון להסתה הגדולה הוא בבית ז'בוטינסקי. ידענו את זה. בדיעבד אני יודע גם מי עסק בזה.
מי עסק בזה?
אנשים מתוך המטה.
אתה יודע שמות של אנשים?
כן, אבל זה לא חשוב.
זה חשוב, אבל תשמור את זה לך, בסדר, כן.
זה לא כך חשוב. חשוב שעשו מה שעשו, קרה מה שקרה, והתוצאה של זה היה הסתה גדולה, והפיכתו של רבין לראש ממשלה לא לגיטימי, זה הקריאה שואל. הפיכתו של רבין לראש ממשלה לא לגיטימי, מפה התחילו להפרעות. היה עוד אלמנט מאוד חשוב, ששס עזבו את הממשלה, בגלל הסיפור של אריה דרי, בגלל המשפט של אריה דרי, ובעקבות זה שהוא נאלץ לעזוב את הממשלה, הם עזבו איתו את הממשלה, לא נשארו בקואליציה, והציבור שבגדול תמך במהלכים המדיניים, גם הרב עובדיה תמך באוסלו, ואפילו שכנע את אריה דרי להימנע, לא להתנגד. וזה היה סיפור, אני הייתי מעורב בו, אז אני זוכר את זה היטב. והציבור של שס, שהיה מיליטנטי, הוא ליכודי במהותו, הצטרף אז לפרעות. הם לא היו יותר קיצונים מאלה שהיו קודם, כי הקיצונים ביותר היו בעיקר מהשטחים, בעיקר מההתנחלויות ביהודה ושומרון. הם היו הקיצונים ביותר מחברון, כל מיני כנופיות שאנחנו מכירים אותם גם היום, שהם מתוך ההארדקורט של כהנה, ושל הקיצוניות החרדלית הדתית, שעליה אני כותב בספר.
עוד נחזור לרבין, וזהו, אני רוצה אבל קודם קצת לעבור אליך, ולדבר עליך יותר ברמה האישית. ספר לי על זיכרון הילדות הראשון שלך.
וואו.
הראשון שאתה זוכר בבהירות.
אני זוכר הרבה מאוד דברים, אני זוכר אותי בגן הילדים. אני נולדתי בגבעתיים, וגדלתי בגבעתיים, והייתי בגן לאה, בגבעתיים, אני זוכר את הגן, אני זוכר את הילדים בגן, חלק מהילדים האלה אני עדיין בקשר איתם, בקבוצות וואטסאפ כאלה, גם היום. ואני זוכר את הימים האלה, אני ממש זוכר את ימי הגן.
סוף שנות ה-50 ככה?
סוף שנות ה-50.
כן.
בדיוק. והלכנו, כל הכיתה הייתה, הלכה יחד לכיתה א', בית ספר גורדון בגבעתיים. הזיכרון, נקרא לזה טראומטי הראשון שאני זוכר, שהלכתי עם אמא שלי לכיתה א', וצריך להבין, גבעתיים, בגלל שהיא עיר מאוד ותיקה, הציבור התחלק לשניים, לוותיקים, כלומר בני ותיקים, שהסבא והסבתא באו בשנות, בעלייה השלישית, בעלייה השנייה, התיישבו בשכונת בורחוב בגבעתיים, בשכונת שנקין בגבעתיים, ואחרים. אבא שלי היה שייך לאלה שבאו, כי הוא רכש או חכר מקרן קיימת את המגרש שעליו הוא בנה בית, עוד בשנות ה-30, כי הוא ציפה להורים שלו שהגיעו, כמובן הם לא הספיקו להגיע, הם נרצחו בשואה, אבל הוא היה בארץ. אמא שלי באה אחרי השואה, היא באה ב-45, והייתה חברת גרעין לניצנים, ואחרי זה הם גרו בגבעתיים, ואני נולדתי בגבעתיים. בכיתה א', כשלחנו לכיתה א', אז הכיתה התחלקה לשניים, חלק מהוותיקים וחלק דור שני לשואה. היו לנו המון ניצולי שואה בסביבה שלנו, כי אלה באו לגור בגבעתיים, ניצולי השואה, יחד עם הוותיקים. וזה בערך היה חצי-חצי, והלכתי לגן, הלכתי לבית ספר עם אמא שלי, לכיתה א', ואמא שלי לא בכתה הרבה. וכשהגעתי, הייתי נורא אכזר אליה. אמרתי, למה לכולם יש סבא וסבתא, ולי אין סבא וסבתא?
לא יפה.
ולמה אני בא איתך לבד, וכולם באים עם כל המשפחה, הדודים והסבא והסבתא?
ידעת מן הסתם שהמשפחה של...
בוא נגיד שלא לא בטוח ש... אז הייתי בן שש, לא הקלתי את זה, אני חושב, כאילו כעסתי על זה שלי אין משפחה, שלי אין משפחה שתביא אותי לבית ספר, וכולם באים עם הסבא והסבתא. ואני פעם ראשונה, פעם ראשונה ואחת האחרונות, היחידות, שראיתי את אמא שלי מזילה דמעות, ממש זה היה בקטע הזה.
וואו.
היא תפסה את העניין, והיא אמרה, וואו, אני לא הייתי רגישה, היא אמרה לי, שנים אחרי זה שדיברנו על זה, היא אמרה לי, לא הייתי רגישה לזה שכולם באים עם סבא וסבתא ודודים מגבעתיים, ככה ליוו את הילדים הזה כיתה א', ואני בא איתך לבד. אפילו אבא שלי לא יכול היה להגיע, כי הוא היה בעבודה, הוא היה אדם עובד, והוא לא יכול היה להגיע איתנו, והוא הגיע איתי לבד. ואני לא יכול לשכוח את ה... אם אתה חושב, אם אני חושב על זיכרון קשה ראשון בילדות שלי, זה זה.
שיצבת את אמא. אגב, איזו ילדות הייתה לך? אתה זוכר אותה באופן חיובי?
זה מורכב. אתה גדל עם ניצולת שואה, בית. התחושה של האבל המתמשך קיימת. אני הייתי ילד בכיתה ב', אני חושב, ג', שהיה משפט אייכמן בארץ, אמא שלי הייתה צמודה לטרנזיסטור, אז לא היה טלוויזיה, היה טרנזיסטור.
מאיפה ילדת אגב?
מפולין.
מפולין.
והיא הייתה, עברה שואה לא פשוטה, ואני זוכר את זה כטראומה קטנטונת בחיים שלי, זה היה בבית, זה היה נוכח בבית. מצד שני הייתה דאגה גדולה, והייתה אהבה גדולה, ואבא שלי וגם אמא שלי היו מאוד מאוד אין בחינוך שלי ובליווי שלי, הלכתי לנוער עובד, אחרי אח שלי הגדול, שהלך גם הוא, והייתי פעיל בתנועת הנוער, עד גיל 15, 15 וחצי, ואז קרה לנו אסון במשפחה, אבא שלי חלה מאוד, הוא חטף סטרוק, הוא חטף שיתוק, ומאז אני אחרי על הבית.
בן כמה הוא היה?
הוא היה אז בן 50 ו... בכמה.
צעיר מאוד.
הוליד אותי די מאוחר.
כן.
לא כך צעיר.
לא, 50 זה גיל צעיר לקבל בו שבת כזה.
57 הוא היה, 8. והוא היה שיא תפארתו, הוא היה סמנכ"ל בנק הפועלים, ופיתח לעצמו קריירה חדשה, ופתאום בום טרח, אח שלי התגייס בדיוק לצבא. אני הייתי לבד בבית, אני גם הייתי נוכח איתו שזה קרה לו, והרבה מאוד חודשים הוא היה בבית החולים, בבית תל השומר, ואני הייתי, אמא שלי ליוותה אותו, יושבה לידו 24-7, ואני הייתי אב הבית. אני, מגיל 15, אני אחראי על הכל.
מן הסתם, הפרנסה...
לא, הפרנסה לא הייתה פרנסה...
על כתפי אמא, אני מניח.
לא הייתה בעיית פרנסה... קריטריונים של אז.
כן, אבל אתה מה שנקרא גבר בבית, הפכת להיות.
כן, הפכתי להיות הגבר.
בגיל 15.
כן, וגם עבדתי, אבל לא בשביל פרנסת משפחה.
איך זה משפיע על הנעורים שלך, משקל כזה על כתפיים בגיל 15?
תראה, היה לי מזל ענק שהייתי שייך למסגרת שנקראת הנאור עובד ולומד בגבעתיים בקן בוחוב. זה מזל ענק, זה מזל גדול, משום שהחיים שלי היו, התחלקו בערך לשניים וחצי, קצת לימודים, לא הרבה, הבית, קניות, ניקיון, כביסה, הכל, והכן, והייתי מבלה בכן 4 פעמים בשבוע, לפחות 5 פעמים בשבוע, עם חברים נפלאים, שהם עד היום חברים שלי, חלקם הלכנו יחד להתיישבות, חלקם היינו בצבא ביחד.
בשבץ?
וחלקם, אני סיפור מעניין, אני התחלתי בקלעי ועברתי בתי ספר, אני לא הייתי כל כך... החיים האלה גם סביב האבא, הם היו, הקשו עליי מאוד לשמור על מסגרת, אבל גמרתי בסוף איכשהו הסתדרתי וזה, כנראה החלק של הבינה עזר יותר מהחוכמה, והצלחתי לסיים איכשהו. אבל, ואחרי זה כמובן למדתי אחרי הצבא, אבל הרבה אחרי הצבא, אבל אז הנושא של הלימודים היה פחות חשוב לי בחיים. אני לא אצפר את זה לא לילדים שלי ולא לנכדים שלי.
לדעתי אם יאזינו לפרק הזה, אז יש מצב שהם יחשפו לעובדה, כן, אבל כן.
אבל תמיד שהיה, לכל ילד יש לו בעיה בבית ספר, אני אומר, אל תדאג, הציונים שלי, הציון שלך הוא הציון שלי כפול 3. אז זה לא בעיה גדולה.
אז בסך הכל, אתה מקבל את המשקל הזה בגיל 15 על הגב. אמא היא אישה מורכבת עם מטענים משל עצמה. אבא במצב בריאותי...
אבל היא הייתה קולגיאל, כאילו, היא הייתה טוטלית לבריאות של אבא שלי, והיא הייתה עם אבא שלי בבית החולים, היחידי שהיא הייתה מוכנה ש...
הוא היה סיעודי בבית או בבית החולים?
הוא לא היה סיעודי, הוא היה חולה, אוקיי. נכה, שעבר חודשים במחלקה הפנימית בתל השומר, ואחרי זה בשיקום בתל השומר, הוא יצא הביתה משותק, משותק בחצי גוף, והוא חטף את זה גם קשה, אז הוא בקושי הלך. הוא כל כך היה נחוש לחזור לחיים, שבדרכו הוא חזר גם לעבודה, והוא עבד עד גיל 70 וכמה בבנק הפועלים, הם קיבלו אותו בחזרה, וואו. אבל לא באותה מסגרת שהוא עבד קודם, לא באותה מסגרת, הוא היה כבר בתפקיד מאוד אחראי, אז הוא חזר בחזרה למה שהוא עשה לפני המחלה, לפני המינוי האחרון שהוא קיבל בבנק, והוא שרד, הוא שרד, הוא חי חיים מלאים, הוא הלך לתיאטרון, הוא הלך לקונצרטים בתל אביב, וכאילו, הצד הזה של החיים היה בסדר, אבל החיים לא חזרו להיות למה שהיה קודם. ואני כבר לא הייתי בבית, אני הלכתי לצבא, ואחרי הצבא הלכתי לקיבוץ, ואחי היה, אני הייתי בקיבוץ בצפון, ברמת הגולן, באפיק, ואח שלי הוא חבר קיבוץ ארז, בעוטף עזה, מה שנקרא, עד היום, כולל ביום הנורא של השביעי באוקטובר, ואנחנו פשוט היינו שייכים לבית, למשפחה, שמן הסתם התפצלה למקומות, אבל הם חינכו אותנו לזה. הם חינכו אותנו לאהבת הארץ, הם חינכו אותנו ללכת להתיישבות. ההורים שלי היו מאוד בתוך העניין הזה. הם גם היינו צנחנים שנינו, גם אני וגם אח שלי היינו בצנחנים ביחד, וזה לא היה פשוט בשבילהם, הם עמדו בזה.
אז מי היית אומר, הגורם החינוכי, הדמות החינוכית, יותר נכון, המשמעותית בילדותך, נעוריך, אחד מההורים, מורה, מישהו בתנועת הנוער, מי היה הדמות שאתה אומר?
זה התפזר בין ההורים שלי, שהבית היה בית מאוד מאוד, נקרא לזה מורכב, אבל חם, ובית שאהב את הארץ,
אבל החינוך הוא משמעת וזה, זה כאילו חינוך ספרטני של שנות ה-50 וה-60?
לא היה כלפי חינוך ספרטני, ואני הייתי די מורד, וכשמרדתי, מרדתי, כאילו אותו אופי שאתה מכיר אותי משנים, זה היה לי גם כשהייתי ילד, הייתי נחוש, הייתי מנהיג קטן בנוער עובד, הייתי מדריך הרבה שנים, הייתי רכז שכבה, הייתי רכז הקן, היה לי תפקידים כל הזמן בקן, וכך הלכתי לצבא, אז הייתי בגרעין נחל, והייתי מזכיר גרעין ישר, אז זה אותה...
אתה נמשך להוביל, לרכז, לנהל, מאיפה המקום הזה?
אני לא יודע.
אני בטח לא יודע, אתה צריך לדעת.
אני אמרתי לך, אני הייתי אחראי בבית מגיל 15, אותה אחריות שהייתה לי בבית, היה לי גם בנור עובד, ונמשכתי לתפקידים ציבוריים, נמשכתי כל הזמן. מי שבבית ספר הייתי בכיתה ג', הייתי אחראי על קרן קיימת בבית ספר. לאחר מכן הייתי מדריך בנור עובד, הייתי חניך, כאילו מרכז שכבה, ואחרי זה מרכז שכבה בוגרת, ואחרי זה כמו רכז הקן. וגם בקיבוץ, ככה הייתי. אני נמשכתי לתפקידי ניהול.
כי זה נותן לך מה? תחושה של ערך, של הדברים שאתה עושה יש להם משמעות, או...
אני מרגיש שאני מסוגל.
אוקיי.
זה לא בא משם, זה לא בא משום צד של יוהרה ושחצנות. זה בא ממקום שאני מסוגל לנהל, אני מסוגל לרכז. גם די הצלחתי בזה כשעשיתי את זה. ובגיל צעיר מאוד נבחרתי להיות יושב ראש יישובי רמת הגולן, הייתי אז פחות מ-27.
מה אתה אומר?
כן.
ונותנים לילד, אנשים מבוגרים סביבך אומרים, כן, הילד הזה נראה לי שבסדר שהוא יוביל אותנו.
קודם כל לא היו לנו הרבה מבוגרים ברמת הגולן אז, אבל היו כמה אנשים, כן, אני גם החלפתי אדם שהרבה יותר בוגר ממני, את יהודה הראל, ממרום גולן, חתן פרס ישראל וחבר כנסת לשעבר, שאותו החלפתי בתפקיד, והוא היה לי מנטור, הרבה זמן, וזה אחד התפקידים, או אחד הזמנים הכי יפים שהיו לי בחיים.
אז בוא נחזור לדמות החינוכית שאתה אומר שהייתה...
אז כן, אז ההורים היו, ההורים היו, השפיעו. הייתה לי מורה אחת בבית ספר יסודי שהשפיעה מאוד על המסגרת שלי, דווקא מורה בכיתות נמוכות מאוד, שהיא מאוד השפיעה, ולימים שהייתי עוזר שר הביטחון, היא עבדה בארכיון צהל בגבעתיים, והתפגשתי אותה כמה פעמים בזמן שהיא הייתה די גאה לאן שהגעתי, כי הייתי תלמיד בסדר, אבל לא הייתי כזה גאון. וגם שם הייתי שובב.
אגב, אין קורלציה בין, לפחות ממה שאני זוכר מחיי, בין התלמידים המצטיינים להצלחה בחיים. זאת אומרת, המדד הזה שההורים שלנו אומרים לנו, ההורים שלי גם, היה להם חשוב מאוד שאני אצליח בבית ספר וישקיע ויהיה רציני וילמד וזה, מצד שני, הרבה תלמידים פחות מוצלחים, הצליחו מאוד בחיים, ותלמידים מאוד מאוד מצליחים היום, הם אנשים טובים ורואים, אבל הם לא הגיעו להישגים יוצאי דופן.
היו לי תופעות בלימודים, בדיוק מה שקורה היום לסובלי קשב וריכוז. אבל אז לא ידעו להגדיר קשב וריכוז, לא ידעו מה זה. שלחו אותי לזה יועצת באיזושהי כיתה, היא אמרה, בדקה איתה IQ, ואמרה, שמע, יש לך IQ בסדר גמור, אתה יכול ללמוד, אמרתי לה, כן, אני יכול ללמוד, אבל קשה לי להתרכז, קשה לי, אמרתי לה, בתור ילד בכיתה זין ובב, שאני מאוד מתקשה.
לפני שידעו שיש דיסלקציה ו-HDAD, ADHD וכו' וכו'.
דיסלקציה לא היה לי, אבל...
ADHD, הפרעת קשב, כן.
הפרעת קשב בטוח שהיה לי, כי יש לי אותה עד היום, אז אני יודע שיש לי את זה, אבל, והפריע לי, וזה הפריע לי ללמוד. יש מקצועות, בגלל הייתי אוטודידקט בעצמי, קראתי המון ספרים על ציונות, על ארץ ישראל, על היסטוריה של ארץ ישראל, על השואה, אז ידעתי המון. אז הייתי תלמיד שיודע הרבה, אז היה לי מקצועות שהייתי גאון, הכי טוב בכיתה, והיו לי מקצועות שלא הגעתי לשיעור.
אגב, נעשה פה סוגריים, הפרעת קשב וריכוז. לימים אתה צריך לשבת שעות ארוכות בישיבות מאוד חשובות, ולרשום ולזכור ולשים לב לכל פרט ולכל דבר, ודברים שברומו של העולם באמת, דברים שדורשים רמת ריכוז הכי גבוהה שנדרשת. איך אתה...
עשיתי הכשרה.
מתכזז על
תשמע,
החולשה
סיפור,
הזאת?
תשמע, זה סיפור, שאלה מצוינת, כן. כי אני, יש לי ילדים שיש להם גם את התופעה, אז אני מנסה להסביר למה אני עשיתי. איך אני התגברתי על זה? אני התגברתי ברישום. רשמתי הכל. היה לי פנקס אחרי פנקס אחרי פנקס, יש לי אותם, חלק מהם עדיין, אני שומר אותם. הייתי כותב כל פרט, הייתי מתעורר בלילה, כותב דברים כדי לזכור, כי זה גם משפיע על הזיכרון מדי פעם. ולימדתי את עצמי להתרכז ולעשות רישום של מה שאני עובר, והרישום עזר לי להתרכז באותם דיונים ארוכים שהשתתפתי. כשלא רשמתי, או שזה לא היה נושא שחשוב לי, אני גם שם אני יצאתי...
דברים פשוט בורחים.
מה שנקרא, יצאתי לשירותים.
כן. אני רוצה שתנסה להשוות בין עצמך כמחנך לבין ההורים שלך כמחנכים. זאת אומרת, מה לקחת מההורים שלך כמחנכים, במה אתה שונה מהם, במה הושפעת, או מה אמרת זה, אני אעשה בדיוק הפוך מהם.
אני לא הייתי שם. אני לא הייתי שם בשאלות האלה. קודם כל, אני הייתי אבא נפקד, בחלק גדול מהזמן. אגב, בכל ששת ילדיי, לא הייתי כזה אבא, שיום בשבוע הייתי מעיר אותם, אולי, ויומיים בשבוע הייתי משכיב אותם. לא הייתי כזה כל יום כזה.
כי החיים הציבוריים
והחיים...
תובנים מאוד.
וגם אפילו שפיתחתי קריירה חדשה בעסקים, כן. אז גם כן נשבעתי שבילדים הקטנים שלי אני אהיה הרבה יותר מושקע, ובכמה דברים בסיסיים בבית עם הילדים הייתי אחרי. והם תמיד ראו בי משענת, כי הייתי במקומות הרגישים, תמיד הייתי שם בשבילם. והם, עד היום, כל הששת ילדיי, הם מאוד קרובים אליי. אני מודה ואני יודע שלא השתתפתי מספיק בחינוך שלהם. ההורים שלי היו בדיוק הפוך. הם לא היו כמוני. הם היו הורים של בית. אבא שלי היה גומר את העבודה, מגיע הביתה. אמא שלי הייתה בבית, ועבדה בבית, גם כשהיא עבדה לא כעקרת בית, אלא כי עבדה בהנהלת חשבונות, אז היא עשתה את זה בבית. כשהגעתי הביתה היא הייתה, תמיד הייתה לי ארוחת צהריים מוכנה, תמיד, אני לא כזה, לטוב ולרע, אני לא חושב שאני אבא, במובנים רבים, אני לא אבא מצטיין, במובנים רבים אחרים, אני אבא מאוד מצטיין.
בזמן אמת, זה יושב עליך, יש לך רגשות אשם, אתה אומר, שמחה שמעון, אני צריך להיות יותר עם הילדים?
מדי פעם זה קופץ לי, זה בא לי גם רטרואקטיבית שאני חושב על זה, זה לפעמים מצער אותי שלא הייתי פה, לא הייתי שם.
הילדים אמרו לך בדיעבד, אבא, תקשיב, יפריע לי שלא הייתה...
לא, אתה יודע למה? כי הייתי איתם כל הזמן, גם כשרבין ידע...
כמה הם היום, אם מותר...
תכף אני אגיד לך.
אוקיי.
זה חצי, לספר לילדים שלי, זה חצי תוכנית. שרבין ידע שאחד מהילדים שלי מתקשר אליי, אני עוזב את הכל. הוא ידע את זה. ואמרתי לו, תשמע, הילדים שלי הם בשבילי הדבר החשוב, גם הייתה לי תקופה שאיימו על חיי, ושמרו על הבית שלנו במשטרה, גם אני עברתי תקופה כזאת, המשטרה והשירות וכו' וכו' וכו'. אז גם הם היו, הם היו אז בבית ספר יסודי, וליוו אותם בבוקר לבית ספר. כאילו חצי דרך לפחות, כדי שלא... וזה הייתה, תשמע, אני הרבה דברים יודע גם בדיעבד, לא ידעתי את זה אז. לא ידעתי הכל אז. אז אני לא בטוח שהייתי אבא מושלם. אני בטוח שמבחינת הלב שלי, הייתי אבא מאוד מושלם. הלב שלי והרצון שלי לתת, והרצון שלי להשגיח, כל נושא הבריאות היה חשוב לי, הבריאות שלהם, כל נושא של ההתמדה שלהם, הסידור שלהם, היום הילדים שלי היו שתי אמאות טובות מאוד, הם אמאות אוהבות. הניסויים שלי לא כך הצליח איתם, אבל האמאות הייתה מדהימה. ואיכשהו הסתדרנו.
נכדים יש?
כן, יש לי שישה נכדים. תכף אספר לך על הילדים שלי, אבל אני רוצה להגיד לך, ההורים שלי בדיוק הפוך. ההורים שהיו, אמא שלי ישבה עליי ודאגה לי, לפעמים יותר מדי, ולפעמים זה הצבן אותי, ולא אהבתי את זה כל כך. אבל היא הייתה גם אישה חולה. הייתה אישה חולה, עברה ניתוחי גב, היא באה נכה וחולה מהשואה. היא עזבה את הקיבוץ, למרות שהיא רצתה נורא להיות חברת קיבוץ, היא הייתה חברת קיבוץ ניצנים, לפני מלחמת השחרור. היא עזבה לתל אביב, הייתה עורכת סרטים אצל נתן אקסלרוד. ואבא שלי מצא אותה בתל אביב, והתחתנו בתל אביב בזמן ההפוגה, ב-48. והם גדלו וגדלו עם הזמן, הם גרו בדירת חדר בתל אביב, עד שעברו לגבעתיים, ואני גדלתי אחרת לגמרי, גדלתי בבית עוטף ואוהב, ובעייתי.
איך סבא שמעון לעומת אבא שמעון?
אותו דבר.
אותו דבר?
כן, אותו דבר. אני לא סבא מושלם, אני סבא שרואה את הנכדים שלו, אני אוהב את הנכדים שלי, אני משקיע בהם כשאני נפגש איתם, אני משקיע בהם, זמן, אבל לא הרבה זמן. אני לא עושה בייביסיטר.
אתה לא מאלה שאומרים, סבא, אני צריך אותך ליומיים שתשמור על הילדים.
לא,
אתה לא,
אני לא בזה.
אתה לא בזה.
לא.
אני גם מתקשם, אני עוד לא שם, ברוך השם, למרות שכשיבוא, יבוא, אבל אני...
אני לא בזה.
מאוד לחוץ מהיום של אבא, אני צריך שתבוא ליומיים לשמור על התינוק.
אבל כשאני נמצא איתם, אני מאוד אוהב להיות איתם, אני מאוד, אני מדבר איתם, אני מתקשקש איתם, אפילו ההורים שלהם אומרים לי, סבא, שימון, אתה מגזים בפתיחות שלך איתם. אז אני באמת פתוח איתם, והם אנשים, ילדים נהדרים. יש לי, אמרתי לך על שישה ילדים, אתה שאלת בן כמה, הם, יש, הם כבר שלושה מהם בשנות ה-40 לחייהם. כן. ושניים הם עדיין חצי לומדים, אחד סיים עכשיו את קולומביה בניו יורק, אחד גומר עכשיו תואר שני באמריקה, וכבר עובד באיזה קרן גדולה, והשני עכשיו התקבל לקרן גדולה, והבת שלי הקטנטונת, בת הסכונים, היא חיילת בצבא, היא חיילת בצהל.
אז אתה כבר...
אז יש לי ילדים מגיל 47.
יש לך כבר אנשים, אנשים אמיתיים.
לגמרי. לגמרי, יש לי נכדה בת 17.
מי אתה צריך...
נכדה שלי הבכורה, תמר, היא בת 17, והנכד הקטן שלי, מיכאל, הוא בן 7.
אגב, איך זה שיש נכדה ובת סמוכות בגיל?
זה מעניין, זה מעניין, אבל זה לא...
הקטנה בת 18 והנכדה בת 17.
לא, קטנה, יש שנתיים הבדל ביניהם.
הבת קוני אמרת, היא חיילת עכשיו.
כן, היא חיילת, והגדולה היא בת 17.
יודע לפיוט בית כזה.
כן, כן, בדיוק.
אז איך זה באמת? עבורך?
זה לא השפיע, זה לא השפיע ולא הפריע. זה גם חייתי עם הקטנה שלי, חייתי הרבה מאוד שנים כשהיא הייתה קטנה בלונדון. והיא הייתה קטנטונת בלונדון. שהיא חזרה בחזרה לישראל, היא כבר הייתה גדולה, והנכתה שלי לא פה, היא באמריקה. אז לא הייתה אינטראקציה גדולה מאוד, אבל כשנפגשנו כולנו ביחד, ואנחנו נפגשים כולם ביחד, גם בחגים, אנחנו מקפידים להיות משפחה גדולה בחגים, אז יש חברות ביניהן, והם בסדר גמור.
תגיד, בדיעבד, לאורך, אתה מתאר נאורים, וגם תקופה של תחילת חייך כאיש צעיר, שאתה... עסוק מאוד בחיים ציבוריים, פעילות ציבורית, ורוצה להוביל ולרכז ולנהל. אבל אתה לא עושה את המהלך הנוסף, ונכנס באמת לחיים הפוליטיים, וטובל בסחי ובקי ובכל הגועל נפש
כל,
של פוליטיקה.
הייתי בסחי ובקי, לא כמעורב אישי, אבל...
כן, אבל...
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מגיל צעיר מאוד, וזה גם הוביל אותי לתפקידים יותר אקזקוטיביים, לעשות דברים. אני לא כל כך טוב, זה משעמם אותי קצת, פוליטיקה לשמה. כלומר, להיות, אני יודע, חבר בוועדת הרווחה בכנסת, זה לא בשבילי. אני, מגיל צעיר מאוד, הייתי עושה, אדם שעושה. כאילו, אם היית אומר לי, תהיה מנכ״ל, שמעון פרס, אגב, שאל אותי פעם, אחרי שרבי נרצח, מה היית, היו דיבורים שאני הולך לכנסת עכשיו, אני...
כן.
ובסוף החלטתי שאני לא הולך לזה, ואז הוא שאלתי, מה אתה רוצה לעשות בממשלה הבאה שלא הוקמה?
כן.
שהוא הפסיד לביבי. שהוא
בחירות לרב נתניהו, כן.
כן. אז אמרתי, אני רוצה, לא רוצה פוליטיקה, לא רוצה להיות בממשלה, למרות שרבין סיכם איתי שאני אהיה שר בממשלה, וכולי וכולי, אבל לא רציתי את זה. רציתי להקים... אז זה היה, מעץ היה שייך למשרד הבינוי והשיכון, והנמלים היו שייכים למשרד התחבורה, וגם הרכבת הייתה של משרד התחבורה, היה ערבוב לא ברור של דבר שחלקית השתנה. ואמרתי, אני רוצה להקים רשות תחבורה יבשתית בישראל, לרכז את כל נושא הכבישים, התחבורה הציבורית, הכבישים הציבוריים, לעשות איזה רשות שתטפל בכל... אני ראיתי בזה דבר מאוד מאוד אקוטי לגבי העתיד של המדינה, כי ביקרתי בעולם וראיתי גם כל מיני דברים, איך ששינו את התחבורה הציבורית. Mm-hmm. ורציתי לעשות בזה. דרך אגב, הייתי בין מקימי נטע בתל אביב. המנהל נטע הראשון היה חבר שלי, שעבד במשרד התחבורה, איליק רוז'נסקי, שהוא היה מנהל נטע הראשון בתל אביב. ואני חשבתי שתהיה רכבת תחתית ב-10 שנים, לא ב-30 שנה, ב-40-50 שנה.
בוא נראה את זה קורה. אני יודע עד שזה לא קורה, אני תקשיב.
תראה, אבל אתה מבין, תחבורה בתל אביב היא איומה.
האירוע הזה יצא משליטה של הרכבת הקלה. זה יצא משליטה
הדבר. לא רק הקלה.
זה פשוט מגוחך. זה פשוט מגוחך לאיזה מצב זה
יגיע. זה לא הדבר היחידי שמגוחך.
כן, זה לא... אבל באמת, אבל...
אבל מה שרואים עכשיו בנושא התחבורה היבשתית כולה, הציבורית והיבשתית, והחיבור של הרכבת עם התחבורה הציבורית, איפה שיש רכבת יש רכבת, איפה שיש אין יש אוטובוסים, איפה שיש אוטובוסים יש הסעות שאטלים, כל הדבר הזה, ראיתי את זה כבר אז בתור מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הצעתי לפרס להקים רשות כזאת, הצעתי את עצמי לעמוד בראש הרשות, כי עסקתי בזה כל השנים שהייתי מנכ"ל, אמרתי, תן לי לנהל את זה, רציתי לנהל את זה. וזה היה... זה היה בחשבון, זה בסוף לא יצא, כי גם פרס לא הפך להיות ראש ממשלה, וגם אני לא הייתי שם כבר יותר.
אז אולי אני אנסה לדייק. אתה אוהב לנהל את הדברים, ולראות את התמונה ולסדר את הפרטים שלה, נכון? אבל בסופו של דבר, מי שמקבל החלטות, הוא השר. מי שמקבל החלטות, הוא ראש הממשלה. מי שמקבל החלטות, הוא... מי שזה לא יהיה, שיושב שם.
הייתה לי זכות גדולה באמת, זכות גדולה לעבוד 12 שנה עם רבין. רבין היה באמת, באמת מנטור. הוא היה, קודם כל, הוא ידע מה שהוא ידע.
מה היה הפרש הגילים ביניכם אגב?
30.
30?
כן.
כשאתה פוגש אותו, אתה בן כמה לראשונה?
כשאני מתחיל לעבוד איתו?
כן.
33? לא, 30 ופחות ב-32.
והוא 60 ו...
הוא 62-3.
שזה ממש אבא.
כן.
ובהתחשב בזה שאביך מגיל צעיר שלך, הוא פחות בכוחו ובסיעו.
הוא אבא שלי עוד היה אז בחיים.
כן, אבל יש גם מסתם את הצד הזה של הדמות שאתה נושא אליה עיניים, שיש לה גם תפקיד הבאי בחייך.
אני הרצתי אותו במידה מסוימת, אני ערכתי אותו מאוד, למדתי להכיר אותו בשנים שקדמו לזה שהתחלתי לעבוד איתו. אני הייתי ילד צעיר, איש צעיר מאוד בתנועה הקיבוצית, והייתי עם אנשי יגאל אלון. ותמכתי ביגאל אלון, ויגאל אלון נפטר בפברואר 1980, ולאחר מכן הייתי חבר בחבורת אנשים, שהלכה לרבין, אמרה, תחזור בחזרה, תיקח את המושכות, תיקח את השרבית. ובאמת רבין חזר בחזרה, והמקום של יגאל אלון, שעמד התמודד מול פרס ב-1981, ואני הייתי בשנות ה-20 של חיי, רבין לקח את המושכות והתמודד מול פרס והפסיד לפרס בפרש גדול מאוד, הוא קיבל 27% מקולות הוועידה, זה לא היה פריימריז. ואז היה לו מאוד מאוד, זה היה אחרי שהוא כתב את הספר נגד פרס, בין השאר נגד פרס, זה על חייו, אבל והיה לו לא פשוט לחזור בחזרה למפלגה כשהוא מיעוט מבוטל. והייתה לנו חבורה מאוד מיליטנטית סביבו, ולא היינו פעילים במפלגה בשנים האלה, הייתי אז יושב ראש יישובי רמת הגולן, עסקתי יותר בזה, מדי פעם אבל, היות והייתי חבר מרכז מפלגת העבודה, וחבר מזכירות התקם, אז באתי הרבה מאוד לאירועים האלה, לאירועים הפוליטיים האלה. ב-84 הוא הסכים לזה שהוא יהיה מספר 2, הוא לא התמודד, והלך עם פרס, ואז ממשלת אחדות הלאומית, אני מאז הייתי איתו, משנת 84.
כשאתה מבין אז שאתה עומד לקשור ממש את גורלך בגורלו, ולהפוך להיות...
לא היה אכפת לי, אני אהבתי את זה, מאוד אהבתי. תראה, הוא נתן לי תפקיד מדהים, שהתאים לי מאוד. התחלתי... להיות עוזר שר הביטחון להתיישבות, לאזורי פיתוח ותשתיות לאומיות. הייתי ילד פחות מ-32, עם ניסיון יחסית גדול באזור רמת הגולן והגליל. עשיתי גם מאבק פוליטי של החלת החוק הישראלי ברמת הגולן, זה היה, אני עמדתי בראש הכנופיה אז, והייתי, עסקתי בהתיישבות, עסקתי בהקמת חברה לפיתוח הגולן, הייתי יושב ראש אגודת המים, שהיו לי חברים ושותפים מדהימים.
את זה בכלל בגין מעביר.
כן.
את החלת החוק הישראלי, הריבונות על רמת הגולן.
כן, כן.
לזכותו נאמר.
ודאי.
כן.
ואני הייתי ראש הקמפיין, הייתי ראש הקמפיין שהחלת החוק הישראלי ברמת הגולן, יש תמונה מפורסמת שאני מגיש לו את העצומה בכנסת לבגין, שיושב ראש לובי הגולן בכנסת, זה חבר מפלגת העבודה. אברהם קץ עוז. היה באמת קונסנזוס על רמת הגולן, ואני עשיתי דבר אחד נבון, שהייתי צעיר, הבנתי אז בגולן, שאנחנו לבד לא נוכל לעשות את זה. אז עשיתי דבר שנקרא ועד יישובי הצפון. אז כל ראשי המועצות, קירת שמונה ומעלות תרשיחה, וצפת, וגליל עליון, וגליל תחתון, ומבואות חרמון, ומעלה יוסף, כל היישובים, בכל החלק הצפוני של הארץ, היו שייכים לגוף שאני ריכזתי אותו, בתור ילד בן 27-8, שנקרא ועד יישובי הצפון. סביב הנושא של החלת החוק הישראלי בגולן, הרגשנו גיבוי גדול מאוד. 76 חברי כנסת חתמו על העצומה, הגולן חלק בלתי נפרד מישראל. את הפעולה הזאת כולה אני ריכזתי, מה זה אהבתי כל יום, והקמנו גם בזמן הזה, הקמנו יישובים בגולן, הקמנו חברה לפיתוח, הקמנו את אזור התעשייה בקצרין, ותיירות, היה לנו חבר מרמות, שרכז את התיירות בגולן, הייתה עבודה מדהימה בעניין הזה, ואני באתי מוכן למשרד הביטחון, ומשרד הביטחון זה היה זמן חזרה מצהל מלבנון, והייתי צריך להקים את התשתית לעזרת היישובים בגליל, אחרי שצהל תקוע בלבנון וחוזר בחזרה לרצועת הביטחון. זה גם נורא נכון לגבי היום, כי מה שאני אני וחבריי, רבין מינה אותי מינוי מיוחד, להיות אחראי כלפי צהל וכלפי משרד הביטחון, להיות אחראי על כל מרכיבי הביטחון, וכל ההתגוננות של היישובים, אחרי חזרת צהל לארץ, לרצועת הביטחון.
כן.
וזה היה, ובמקביל עסקתי בתעשייה, והקמת מפעלים באזורי פיתוח, ותמיכה במפעלים האלה, וחוק חובת המכרזים, שהמכרזים ילכו קודם כל ליישובי הפיתוח ולאזורי הפיתוח. הייתה לי מערכת מדהימה, שרבי נתן בי אמון, נתן לי לנהל אותה, עם תקציבי על כבישים. אתה יודע, הרחקנו, אני עכשיו חושב על זה, איך זה היום הייתי בטח בחקירה, הרחקנו את כביש הצפון. כביש הצפון היה כביש המערכת בגליל, היה כביש הצפון. הנסיעה מיישוב ליישוב היה דרך כביש הצפון. אז עשינו מערך, אנחנו, משרד הביטחון יזם את זה, מעץ, קרן קיימת, עשינו עוקפים לכל היישובים, עוקף עבד מנחם, עוקף זרית, עוקף כפר גלעדי, עוקף משגב עם. כל העוקפים האלה יצרו כביש צפון חדש מדרום ליישובי השפיץ. מדרום, לא מצפון. ושינינו את כל המפה בגליל אז. ואני אהבתי, באמת, הייתי 6 שנים בתפקיד הזה, אהבתי כל שנייה. כל שנייה. וזה היה, קודם כל למדתי המון, דבר שני, לימדתי המון, היה לי אינטראקציה מדהימה, עם הרבה מאוד קצינים טובים בצבא, ששיתפו פעולה בכל נושא של ההתגוננות האזרחית. היישובים קיבלו, אתה יודע, אני חושב, בזמן המלחמה היה לי הזאת, עכשיו, בשביל לאוקטובר, כן. אני מיד כתבתי גם לנשיא המדינה, וכתבתי, יש אפשרות, יש מה שנקרא אחר כך אוטובוס המנכלים. אוטובוס המנכלים שעשיתי כשהייתי מנכל משרד ראש הממשלה, התחיל שם בגליל. זה היה אותו דבר. ריכזתי את כל הרלוונטים להתגוננות של היישובים, אז זה הייתה התגוננות, או את הרלוונטים לפיתוח של החלק הכלכלי של היישובים. ואותו דבר עשיתי באוטובוס המנכלים. אותו דבר בדיוק. אז כשהתחילה המלחמה, אמרתי לאנשים שיגידו לה, לא היה לי קשר ישיר עם האנשים האלה, גם לא רצו לשמוע אותי בטח, אמרתי, יש מודל של עבודה עם יישובים. אם אתה ממלא, אם במקום תקומה, או במקום מה שניסו לעשות בגליל, היו ממנים רפרנט אחד מטעם הממשלה בכל יישוב, אז כמה יישובים יש לנו? יהיה לנו 150 רפרנטים? אם היה צוות לטיפול בשדרות, צוות לטיפול באופקים, בנתיבות, בשער הנגב, אם היה צוות ספציפי, שאתה אחי, כך עשיתי במשרד הביטחון, היה צוות לכל יישוב בגליל.
אין צוות שמטפל בחטופים שחוזרים.
אני יודע.
זה לא יאמן. זה הרי בלתי נתפס. חוזרים האנשים האלה, אחרי גיהנום שאנחנו לא יכולים לדמיין מהו, שהוא יותר גרוע משבועי מלחמה, אגב. כי לשבועי מלחמה יש איזשהו מעמד, ואיזשהם זכויות מסוימות, ובאים מדי פעם צלב אדום. זה אנשים שהיו בגיהנום.
לא, זה הרבה יותר גרוע מזה.
בגיהנום, וחוזרים ארצה, אומרים להם, תודה רבה שהגעתם באמת, וזהו, ועכשיו תתמודדו. צאו לי שלום. עכשיו, אתה יודע, לכל עולה חדש שמגיע ארצה, יש סל קליטה. לא תיתן איזה, במרכאות, סל קליטה, סל שיקום לחטוף? לא תדאג שלאיש הזה יהיה, אתה יודע, זה מטורף.
אתה יודע למה?
זה מטורף.
הם משחקקים באהבת הארץ, כאילו אהבת הארץ, והם לא אוהבים את האנשים. הם לא אוהבים את האנשים, אין להם לב. אני שבא חטוף, אני ישר חושב על הדברים שאתה אמרת. אתה יודע, אני ישב, קראתי תחקיר של קיבוץ עין השלושה. ואני קורא את כל התחקירים, כי זה מעניין אותי. אני בתוך המערכת הזאת, אני מתעניין. אתה יודע שמה שלא היה בעין השלושה, הבסיס של הבסיס, כיתת כוננות, כל הדברים הפשוטים של מרכיבי ביטחון ליישוב, לא היה שם. 50 שנה אחורה, 50 שנה, זה כאילו, הלכנו, אני חושב שגם בזמן הפלמ"ח היה יותר, 50 שנה אחורה, אני הייתי חבר קיבוץ על הגבול, ברמת הגולן, אני ישנתי בלילה עם חגור נשק אוף בלילה מתחת למיטה. מה זאת אומרת אין נשק לכיתת כוננות? מה זאת אומרת שהנשק נמצא לכיתת כוננות בנשקייה, שצריך אצל מי המפתח? אין דבר כזה, הייתי כבר הייתי במלחמת יום כיפור, הייתי בקיבוץ אפיק, והתחילה מלחמה, היינו ברמת הגולן, בשנייה היינו מצוידים חגור נשק או פלדה, בשנייה, כל הגברים שהיו בקיבוץ, אחרי זה פוננו וזה, אבל בהתחלה, ביום, ביומיים, היינו מצוידים כמו שצריך.
לא, אבל שנייה, תסביר לי.
לא, אני רק אומר לך, מה אני אומר? אני רואה את התחקירים של הקיבוצים והיישובים, אין את זה. אין כיתות כוננות כמו שצריך. במעט מאוד קיבוצים שהייתה התארגנות פנימית טובה, אז היה, שאלתי את קציני העורף של פיקוד דרום, מישהי שהייתה קצינת עורף פיקוד דרום, שאלתי, איך זה קורה? אתה לא יודע איך זה התנהל. המגד, היה סחבק של הרבשץ, יושבים, שותים קפה, הולכים זה, לא היה סידורים. לא, אצלנו היה מגב ששמר על, מגב, היו אחראים על הנשק, הצבא היה אחראי על הכנת כיתת כוננות, על האימון של כיתת כוננות. שמע, זה היה לפני 50 שנה.
אבל אז, אבל צריכים להתישרים ולומר, הייתה תודעה אחרת אז. ישראל הפכה להיות מדינה הרבה יותר בטוחה בכוחה, אפילו שעננה, אתה יודע, יש את גדר המערכת הזאת שעלתה מיליארדים, המכשול הזה, וכל האלקטרוניקה, ואמרנו, בסדר, מה עכשיו הם צריכים מתחת למיטה קרבינים ו...
לא קרבינים, כבר אין מזמן קרבינים.
אז M16, whatever, מה שנותנים להם. יש צהל, הכל בסדר, הרי אף אחד לא דמיין, אף אחד לא דמיין בחלומות הכי, 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 הכי פרועים, שיש תסריט כזה באמת.
שיש אנשים בצבא...
שזה תפקידם,
שזה תפקידם...
לדמיין את הדברים האלה.
לעשות בדיוק את זה, בדיוק, וגם אז היה שקט ברמת הגולן, זה היה אחרי הפעדת הכוחות, והיה שקט, והיו מדי פעם אירועים, אבל זה היה ממש שקט, ממש לא דומה למה שהיה בעוטף עזה. עברנו 20 שנה בעוטף עזה נוראיות, של אנשים על הגדר וזה, אני לא שכחתי, ויש לי גם אח בקיבוץ ארז שמזכיר לי מדי פעם. זה, תקשיב, זה פשוט לא יאומן את אוזלת היד, ובעיקר שעננות ושחצנות, אתה יודע, אני כתבתי על זה כמה מאמרים, על מה שהיה מלחמת יום הכיפורים. אני ישבתי, אני הייתי ילד צעיר מאוד, רק השתחררתי מהצבא חודשיים לפני המלחמה, וכבר הייתי משובץ במילואים. שיבצו אותי מיד בצלחנים, כי היו צריכים צעירים לפלוגות, כן. לפלוגות המסעיות שהייתי בהם.
כן.
ערב ראש שנה, 10 ימים לפני יום כיפור, הייתי בפגישה, כמזכיר קיבוץ אפיק, עם משה דיין.
אתה בן 21 כבר מזכיר קיבוץ אפיק?
אני בן 21, כן. הייתי גרעין הראשון של הקיבוץ, לא היה מישהו אחר.
אוקיי.
הייתי, פגישה בעין זיוון, עם דיין.
משה דיין?
משה דיין, עם דדו.
וואה.
עם חקה, שהיה אלוף פיקוד צפון, ועם המפקדים של רמת הגולן. הוא החליט להיפגש עם, כי הייתה כוננות.
אתה עם היסטוריה ישראלית בחדר, יושב בחדר עם היסטוריה ישראלית.
יושב עם היסטוריה, כן.
ממש.
ובערב ראש שנה, זה ערב ראש שנה. ובראש השנה יש דיברו על הכוננות שיש ברמת הגולן וכולי וכולי, ודיין דיבר הכי שחצן בעולם, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. תשמעו, יכול להיות שיהיה איזה מכתב פה, מכתב שם, אבל זה בסך הכל אנחנו חזקים, אנחנו קיימים, אנחנו זה, אנחנו זה, אנחנו זה. ביום, בראש שנה היה, היה הפלת שישה מטוסי מיג, חיל אוויר הפיל, כולם חגגו אפילו אף בדון של דלק בכניסה של הקיבוץ שלנו, לפני הקרב אוויר, ראינו את הקרב אוויר באוויר, חגגנו חיל אוויר, דופקים אותם, הכל בסדר. 10 ימים אחרי זה, לא כן. חודשיים, 10 ימים אחרי זה, היינו עם מכנסיים למטה. עכשיו, הכל התחיל משחצנות, משעננות, וחיי, זה, כל ה... אנחנו ואנחנו היו עושים פה ערב ערבים, אגב, ערבים שלנו. אותו דבר היה אצלנו לפני 7 באוקטובר. אנחנו, תסתכל את האמירות של ה... של ביבי ושל כל מיני אנשים, זה דבר נוראי, שחצנות, שום דבר לא יקרה לנו, אנחנו זה, אנחנו הכי טובים, הכי גדולים, הרתנו את החמאס, הרתנו את החיזבאללה, הרתנו.
מבחינת המחדל לדעתך, המחדל של כיפור מול המחדל של 7 באוקטובר, איזה מחדל גדול יותר?
של 7 באוקטובר, for sure. תראה, ביום כיפור הכל היה לצבא. המחדל היה בתלת סואץ, היה בסיני, היה ברמת הגולן, הייתה מלחמה נוראית, היינו מדינה, אני חושב שהיינו 5 מיליון אנשים אז ב-73, אני לא זוכר בדיוק.
בדעתי פחות.
אולי פחות.
בדעתי פחות.
אני חושב שמדור שלי, כמה נשארו, זה, 1 מיליון אנשים נשארו ברמה הזו בארץ. תשמע, הזיכרון גם קצת, אתה יודע, עוברים 50 שנה, זה היה נורא, היה אסון נוראי. איבדנו, אני איבדתי אישית 12 חברים מאוד טובים שלי, גם בצבא, גם התנועה הקיבוצית, איבדתי ממש, אני נשארתי די לבד, אחרי יום הכיפורים, תאמין לי, חוץ מהחבורה שלי בקיבוץ, ועוד חבורה שלי בעמק הירדן, נשארתי די לבד.
שמע, 3,600 איש נפלו שם, זה מטורף.
לא, 2,720, אני חושב, אני לא זוכר.
לדעתי במצטבר, עם כל, כי היה גם קרבות אחרי זה וזה וכולי, אבל
יכול להיות.
במלחמה עצמה, כן, פחות מ-3,000.
תחשוב,
זה מספר מטורף.
זה כמו 6,000 היום.
כן, לא, זה מספר מטורף.
מספר מטורף.
וביומיים הראשונים היה מספר מדהים.
לא רק זה, זה שוב, גם היום וגם אז, זה מרוכז בקרב קהיליות מאוד מסוימות.
כן.
אתה כאילו מכיר, אם אתה לא חבר, אתה מכיר. אתה מכיר את, תראה, התנועה הקיבוצית עכשיו הוסיפה קיר באנדרטה של התנועה הקיבוצית שם באזור עין השופט. 450 נופלים, 430 נופלים, רק מהשנה וחצי האחרונות.
מטורף.
בתנועה הקיבוצית.
מטורף.
ואז גם כן, אז היו, הצבא היה הרבה יותר קטן, האמצעים היו הרבה יותר דלים, הכל היה אחר, אז האסון היה גדול מאוד. עכשיו, אסון נוראי. אנחנו מדינת ישראל החזקה, המלחמה היא לא בתעלת סואץ ולא ברמת הגולן בקו הטילים, המלחמה הופכת לתוך הבתים של קיבוצי ויישובי והיירות שמצאות בעוטף עזה, ואחרי זה גם עושים פינוי טוטלי של הגליל ומאבדים את הגליל, שהכביש הצפון הופך להיות כביש המיה הצפת. כאילו, חזרנו בחזרה לימי הפלמח,
כן.
עוד לפני החלוקה, ואין שליטה, ואין בקרה, ואין מי שאומר נותן פקודות, ואין מי שנותן את ההוראות, ואין מי שמחליט החלטות נכונות. אין החלטה אחת נכונה שהתקבלה, החלטה קולוסלית, החלטה אוניברסלית, לגבי מה שקורה ביישובים ובתושבים, כמו שאמרת, גם לגבי החטופים שחזרו. אין ניהול למדינה. המדינה לא מנוהלת. מ-day one, עוד קודם כנראה, אבל מ-day one היא לא מנוהלת. אין מי שלוחץ על הכפתור, אין מי שמקציב את ההקצבה הנכונה, אין מי שעושה את זה. זה נורא.
אבל אתה אומר, יש מערכות ענקיות, עם המון תקציבים והמון יכולות, גם אנשים טובים. צהל זה גוף ענק, מטורף. יש לו מפקד. יש לו גם שר ביטחון מעל זה. השב"כ זה גם כן גוף גדול, הרבה תקציבים, הרבה יכולות.
ואני חושב שגם
על הדרג המדיני בכלל אני לא מדבר. כולם כושלו, כולם נרדמו בשמירה.
היה קשר קונספטואלי. כשיש כשל, אני לגמרי מבין, לא מסכים, אבל אני מבין מה שקרה להם. הם נרדמו בשמירה. הכשל שלהם היה כל כך עמוק. עכשיו אני אגיד לך דבר, שתגידו, אנטי-ביבי, אני אנטי-ביבי. אבל כשיש ראש ממשלה, שבמשך שנים, הקונספט שלו, הוא לעשות הפרדה בין החמאס לבין יהודה ושומרון, הוא משריש את זה, שמה, כוכבי קיבל את המסר הזה, כשהוא היה סגן אלוף. קשה להאשים אותם, אני אומר לך, גם את השבק, כמובן שהם אחראים, אבל הם גדלו במשך 15 שנה, עם קונספט שאנחנו יודעים לטפל בחמאס, הבעיה שלנו זה הרשות הפלסטינאית. זה הקונספט ששרר, תשמע, אדם גדל, את המגד, מחת, מפקד דוגדה, מפקד יהודה ושומרון, מפקד עזה, אתה גדל במין תופעה שיש קונספט ממלכתי, מדיני, אני אומר לך, עבדתי עם רבין, אוקיי? עבדתי עם רבין כשר ביטחון, עבדתי עם רבין כראש ממשלה ושר ביטחון, מעט מאוד קצינים בצבא, הרימו את הראש נגדו, אמרו לו, תשמע, ראש הממשלה, אתה טועה. כשרבין רצה להחדיר קונספט שלו, הוא החדיר את הקונספט שלו, כי ראש ממשלה, אנשים מסתכלים על ראש ממשלה כסמכות, והסמכות אומרת הרבה מאוד דברים.
כן, אבל תראה, הכל טוב ויפה. הקונספציה, אנחנו מבינים, נתניהו היה לו איזה פילוסופיה, אידיאולוגיה, ראינו לאן זה הוביל אותנו. עדיין, החמאס בונה את הדבר הזה, את המפלצת טרור הזאת, במשך שנים. הרי עיר המנהרות הזאת שהם בנו שם, זה לא דבר שבונים בחודש. הם 10 שנים ישבו שם, מתחת לאף שלנו, בנו עזה 2, פשוט מתחת לאף שלנו, הכניסו טונות של חומר נפץ, טונות של נשק, גם להכין את השבעה באוקטובר הזה. מתאמנים על זה, מחמשים אנשים, מביאים מכשירי קשר, ציוד, איזה אירוע לוגיסטי גם, זה לא רק אירוע טרור.
כישלון.
איך הדבר הזה מתחת לאף שלנו מתנהל במשך
כישלון,
כזאת תקופה,
כישלון,
ואף אחד לא אומר, חבר'ה, אני מזהה פה בעיה.
כן זיהו מדי פעם. כן זיהו, למשל, איווט ליברמן, בא לזה ואמר, עם הערכות הזאת של החמאס, אנחנו נחטוף נוחבה ביישובים. הוא אמר את זה. הוא היה שר ביטחון. היו אמירות דומות של עוד אנשים. הייתה אמירה גם של יורם כהן וגם של נדב ארגמן שצריך לחסל את ראשי החמאס. כי הם מובילים את החמאס להערכות נגד מדינת ישראל. זה נאמר. זה לא, בסוף, 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 הוחלט אחרת. שמעתי את איווט ליברמן אומר ש... הוא לא עושה ועדת חקירה שלא יראו את הפרוטוקולים של הישיבות האלה, שטענו את הטענות האלה, והוא לא התעלם מהם וברח מהם. והקונספט הזה חדר, לצערי, הוא חדר בחוט השדרה, הצהלי, המודיעיני, השבקי, זה חדר כשהם גדלו עם זה, וזה חדר אז, בתקופה שקדמה. ואז באמת, פחדו מ-overdoing, כאילו לפני, לפעמים שעושים overdoing, אתה קורא לעצמך בור. אז לא רוצה לעשות overdoing. הנה, אמר את זה רונן בר בתסיר שלו.
אגב, שני המחדלים הכי גדולים בהיסטוריה של השבק, זה רצח רבין מן הסתם, ועכשיו 7 באוקטובר, איזה גדול היה בעיניך יותר? מה המחדלים?
תראה, ברמה לאומית, שני הדברים האלה הם אסונות, שהיו צריכים לא להיות, וזה מחדל נוראי, אני לא יכול לעשות השוואה ביניהם, כי זה רצח של בן אדם אחד, של ראש ממשלה, עד כמה שזה חמור ונורא, שבאים ופושטים על המדינה, והורגים את המדינה, ורוצחים, הורגים ורוצחים 1,200 אנשים בשבת אחת, זה מחדל, זה אסון נוראי, זה אסון נוראי.
עכשיו זה נכנסו... 6,000 מעל 20 מוקדים, ימשה, קרקע, ים, מאיפה לא נכנסו מהאוויר?
גם ברצח רבין.
מה זה?
אני רוצה להגיד לך משהו על השבק ברצח רבין.
כן.
השבק היה ערני מאוד
לאיומים.
לאיומים, מאוד. אני השתתפתי בישיבה שראש השבק, קרמי גילון, והרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק, זל וקרמי ייבדל לחיים ארוכים, דיברו בישיבת קבינט בצורה מאוד קשה, על מה שקורה בקרב אותם אנשים מטורפים ביהודה שומרון ועזה. תשמע, יש פה דבר שאנשים לא הרים לו. אני בשבת הייתי בשבת תרבות, ופתאום הרגשתי שאנשים לא הרים לו. רבין נחשב, זאת הייתה הבעיה הכי נוראית, רבין נחשב בעיני אנשים רבים מאוד בקרב הציונות הדתית החרדלית, לא הציונות הדתית כציונות דתית,
כן.
החרדלים, כבוגד. הוא נחשב כבוגד, באמת, כאילו, באידיאולוגיה שלהם, זה שהוא מוכן לדבר על, על, על פשרה טריטוריאלית.
מסירת שטחי ארץ ישראל, כן.
על, על מסירת שטחי ארץ ישראל לאחריות של ערבים. בשבילהם זה היה שומו שמיים. והוא נחשב בוגד. ואז נזכרתי, כשצירפתי, נזכרתי, ב-87, כתבתי את זה גם בספר, ב-87 בא אליי, סוף 87, היו בחירות אז בארץ ב-88, והיה גירוי תחת רבין, כי פרס, הבינו שפרס לא ינצח את שמיר, היה גירוי תחת באנשים שסביב רבין, שיהיו פריימריז או בחירות, ורבין יהיה המועמד, או לפחות ננסה שרבין יהיה המועמד, כן. כי אנחנו ראינו שאנחנו מאבדים זמן מיותר, פוליטי, וזה לא... והיה דיון אצל רבין, שכמה אנשים ועדי עובדים, היה יורם אברקוביץ' זל, אני זוכר מי היה שם, והייתה הדלפה, אני לא זוכר מי לפעול, אפילו אני הדלפתי, אני לא זוכר. הייתה הדלפה מתוך הישיבה, שאנשים, הייתה פגישה עם רבין, מדברים על הפריימריז בשנת 88, אולי הוא יחליף את פרס. זה היה במעריב, אני חושב. למחרת מתקשר אליי שלום וח, הוא היה ראש המועצה המקומית קריית ארבע, יהודי, דתי, ציוני דתי, עולה חדש, אז כבר היה עולה ישן, בצרפת, אחרי זה שליח עלייה בצרפת, איש נהדר, עתיר זכויות, באמת איש מצוין. והוא ביקש פגישה, הייתי חשבתי, אתה יודע, הייתי אחרי גם על השטחים, אז בא אליי מרכיבי ביטחון לקריית ארבע. הוא בא אליי ואומר לי, תשמע, אני קראתי בעיתון שאתם רוצים שרבין יהיה ראש ממשלה. אתם עושים שגיאה נוראית. אמרתי לו, טוב שקראת. הוא אומר, אני מאוד אוהב את רבין, אני מאוד מעריך את רבין. אני חושב שהוא אדם אחד הטובים שיש לנו. אל תעשו אותו ראש ממשלה. שישאר שר ביטחון, הוא שר ביטחון מצוין, שישאר שר ביטחון. אמרתי לו, שלום, מה קרה לך? מה, למה? זה פוליטיקה, זה, אתה יודע, זה חופשי. אז הוא אומר לי, ירצחו אותו. שלום וח אמר לי, אז אם רבין יהיה ראש ממשלה, מישהו מאיתנו ירצח אותו.
עוד לפני שמישהו בכלל ידע שאוסלו קיימת על המפה.
איזה אוסלו?
ברור, אני אומר, מי בכלל דמיין?
זה היה 7 שנים לפני.
אז באיזה קונטקסט הוא אמר את זה?
אז אני אגיד לך, אני אגיד לך, הוא אומר, רבין איש אגון, פיו וליבו שווים, אם הוא אומר שזה מה שהוא אמר, כבר התחיל אז לדבר שחייבים לעשות הסדר עם פלסטינאים,
כן.
היה אז קמפיין של מפלגת העבודה על בחירות בשטחים, אם אתה זוכר.
כן, כן.
וכולי וכולי. היה דיבור על זה, הוא דיבר על זה. זה היה כבר התחילה אינטיפאדה. הוא דיבר על זה, רבין. אז הוא אמר להם, אם הוא מתכוון למה שהוא אומר, והוא יהיה ראש ממשלה, והוא יהיה... הרי הוא אדם... איש עשייה, ואתם כן. עוד, אתם יחד איתו אנשי עשייה.
כן.
אתם תעשו את זה עוד. אם הוא יעשה זה, מישהו מאיתנו ירצח בזה. והסביר לי אז, שביניהם זה נראה פגיעה בעיקר. כלומר, סוגריים, לעברית למתחילים,
כן.
בגידה.
כן.
אם רבין יוותר על ארץ ישראל, או יוותר על חלקים ישראל, הוא בוגד, ודינו דין מוות. עכשיו, הוא לא אמר לי את זה ככה, אבל אחרי זה, קראתי. ועיינתי, ועכשיו ריינתי לקראת הספר, אני אומר לך, אני שבעד פשרה, או בעד, אני שאני לא מאמין בארץ ישראל, ארץ ישראל מדינה אחת, שיש בה גם ערבים וגם יהודים, במספרים של יהודה, אני אתכוון
מדינה דו-לאומית.
מדינה דו-לאומית.
כן.
מדינה דו-לאומית זה האויב הכי גדול, של המדינה היהודית והדמוקרטית.
כן, כן, לא תשרוד ישראל מדינה דו-לאומית, זה
ברור. ואין פתרון לזה אם לא עושים פעולה פוליטית להפרדה בינינו לבין הפלסטינאים.
אגב, מה דעתך על תוכנית טראמפ, הריביירה וזה, לשנע אותם?
תן לי לסיים את הנקודה הזאת.
בסדר גמור.
ורבין האמין בזה, והוא אמר, הוא אומר, אני יהודי, אני ישראלי, אני מאמין בתנך, אני מאמין בהיסטוריה שבינת ישראל, ארץ ישראל שייכת למדינת ישראל, אין ספק. אנחנו מרצוננו צריכים לעשות ויתורים כדי למנוע את האפשרות של מדינה דו-לאומית. מדינה דו-לאומית תהרוג את המדינה היהודית והדמוקרטית. זה רבין היה אומר, וזאת האמירה שלא נעלמה מחיינו עד היום הזה. היא לא נעלמה מחיינו, יש היום 3.5-4 מיליון פלסטינאים ביהודה ושומרון, יש בערך 1.5 מיליון אולי יותר ערבים פלסטינאים בתוך ארץ ישראל, יש מה שיהיה בעזה אחרי התופעה הזאת, זה יותר מהיהודים. זה יותר ממספר היהודים בארץ ישראל המערבית. אנחנו צריכים לחיות במצב מיעוט יהודי בארץ ישראל, זה דבר נורא.
לא יקרה. רגע, אז מה שאנחנו מתחיל כבר לדהור, ואני רוצה להספיק איתך עוד דברים. השמות נתניהו ורבין נקרחו זה בזה. בעולם, יש לך שתי שאלות היפותטיות. הנבואה לשוטים והיפותטיות זה באמת לאנשים שמדמיינים, אבל היה ורבין לא נרצח. אתה מרגיש שההיסטוריה הישראלית משתנה ב-180 מעלות? זאת אומרת שההסדר עם הפלסטינים הופך להיות הסדר הקבע, הופך קורם אור וגידים, הולכים באמת למימוש תוכנית אוסלו, לאיזושהי ישות פלסטינית מתפקדת, שחיה בצדנו בצורה, אפילו לא של שלום, של אי לוחמה, או שבסופו של דבר, וזה אגב 7 באוקטובר, הטבע שלהם כנראה חזק מהם, ובסופו של דבר הם היו ממשיכים וממשיכים וממשיכים, וגם הסכם אוסלו היה קורס, בלי קשר להיותו של רבין חי ומת.
תראה, א' קשה לדעת.
ברור, מן הסתם.
דבר שני, רבין היה אדם מאוד פרגמטי, מאוד מעשי, הוא לא חלם חלומות, הוא לא היה איש מזרח תיכון חדש. הוא ידע שמזרח התיכון הישן יישאר במידה מסוימת מרכיב חשוב מאוד בחיים שלנו כאן.
כן.
לכן נושא הביטחון היה מאוד חשוב בעיניו. נושא הביטחון, ככה או ככה או ככה. ותמיד כשהיה עסקו בביטחון, בנושא השטחים, בנושא יהודה ושומרון ועזה, זה הנושא המרכזי שעניין אותו. כולל בכבישים ובמחסומים, ובחשיבה איך מפרידים ואיך פועלים וכו' וכו' וכו'. ואמר, גם בנאום האחרון שלו בכנסת, אני בעד שתהיה אישות פלסטינאית או מדינה פלסטינאית מינוס. לא תהיה מדינה רגילה פלסטינאית, תהיה מדינה פלסטינאית מינוס, שהאחריות הביטחונית, הטוטלית, תהיה עלינו. להם יהיה כוחות שיטור פנימיים, לנו תהיה אחריות ביטחונית. למעשה, רבין אמר במילים אחרות, הגדה המערבית תהיה בתוך בית סוהר. החלק המערבי בשליטה שלנו, החלק המזרחי בבקעת הירדן, במובן הרחב של המילה, הוא אמר את זה, במובן הרחב של המילה, כלומר, כביש אלון וכו' וכו' וכו', מי שמכיר את השטח, יודע בדיוק למה הוא התכוון. שמע, היה לי הזכות גם בסוגריים, היה לי הזכות גם להקים יישובים שם, בבקעת הירדן, תחת רבין. הוא לא סתם מקים את היישובים שם. את מסקיות ואת רותם ואת בית הערבה וכל מקומות אלה.
אני שואל, לכן, בדיעבד ראינו שערפאת הוא שקרן. אין מה לעשות, האיש הזה פי וליבו לא היו שווים.
אתה חושב שרבין לא ידע שערפאת שקרן?
אני שואל, האם בדיעבד, מכיוון שאנחנו יודעים שהוא שקרן, אז אולי ההיסטוריה הייתה ממילא בלתי נמנעת, וההסכם הזה היה קורס?
רבין ראה את הדברים בגדול מאוד, וראה גם את מה שקרה. אמר, הוא טען, טענה גורפת, אגב, גם אלה שכתבו ספרים שהוא רצה קודם לעשות הסכם עם סוריה, זה פשוט לא נכון. פשוט לא נכון בתוך תוכו, ובמה שהוא ישרה על אחרים, הוא חשב שצריך להיות איזשהו הסדר עם הפלסטינאים, בגלל הסיבה שדיברנו עליה עכשיו. ואם יהיה הסדר כלשהו עם הפלסטינאים, יהיה הסכם שלום עם ירדן, יהיה הסכם התחילת יחסים עם האמירויות, אני בעצמי, הייתי השליח שלו בנושא האמירויות כבר ב-1994. אני הראשון שנפגשתי עם המשפחה, משפחת המלוכה, ועסקתי בזה. והתחלנו והיינו באומן, ותשמע, ראינו את הדברים בגדול, הוא ראה את הדברים בגדול, ושיתף את המצרים בכל צעד ושעל. המצרים היו שותפים שלנו בכל. אתה יודע, נורא מעניין, לפני שהוא נבחר להיות ראש ממשלה, אז בדרך כלל נוסעים ישר לוושינגטון, לנשיא ארצות הברית. הוא נסע קודם כל למובארק, למצרים. זו הייתה הנסיעה הראשונה שלו. למה? הוא אומר, אני צריך לקשור את הקשר עם המצרים, לפני שאני מדבר עם האמריקאים על תוכנית מדינית.
איך אגב היו יחסים בינו לבין מובארק?
טובים מאוד.
כן?
כן. מאוד טובים.
זה אגב באמת...
גם עכשיו, שמע, יש הרבה ראשי ממשלות, מאז ועד היום, אני לא רוצה לציין שמות עכשיו, כן. הזניחו את הקשר עם מצרים.
כן, כן, אנחנו עכשיו על סף שיש פה ממש חשדנות בין המדינות.
אבל תבין
איזה... יש חשדנות בין המדינות.
אתה מבין איזה טמטום, אנחנו עובדים עם המצרים, אני לא רוצה להיכנס את זה בשידור, כן? כן. אנחנו עובדים עם המצרים שנים בשיתוף פעולה מטורף על מה שקורה בסיני. אנחנו עובדים עם המצרים בשיתוף פעולה בנושא המודיעין. אנחנו עובדים עם המצרים בשיתוף פעולה מדהים, בנושא המדיני. תמיד עבדנו עם המצרים בשיתוף פעולה מדיני.
למה הם בונים את הצבא המפלצתי הזה?
מי?
המצרים. מה, 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 באמת, אני מנסה להבין, מה הם רוצים? איזה אויב יש להם? אנחנו בטח לא מכריזים עליהם מלחמה, אבל
הם מתכוונים. הם לא בונים כזה צבא מפלצתי, זה מוגזם. שיהיה להם צבא. למה? שכחת מאיפה הוא בא, סיסי? הוא קצין, הוא מה שנקרא שלטון הקצינים. זה, וזה, זה, אתה יודע למה הצבא? פנימה יותר מאשר החוצה. לאחים המוסלמים.
אז אני אחזור נוסף.
זה יותר מאיים עליו, אחים המוסלמים במצרים, יותר מאיימים על המצרים, מאשר כל אויב אחר פוטנציאלי, לא ישראל. ישראל לא אויבת של מצרים.
אז שאלתי, שוב בדיעבד, ושוב, ואנחנו איננו יודעים את ה... אין לנו דרך לנחש שום דבר היפותטי, לאף אחד אין. לדעתך, הסכם אוסלו, היה לו סיכוי לשרוד עם רבין היה נשאר בחיים.
תראה, הסכם, עוד פעם, הסכם, אני יודע שזו מילה מאוד מגונה, הסכם אוסלו, ומדברים על הסכם אוסלו. הסכם אוסלו כולו, רבין החליט על הסכם אוסלו, הסכם מסגרת לחמש שנים. הסכם אוסלו היה צריך להסתיים לפי החוק, לפי החלטת הכנסת, ב-1998. מי היה ראש ממשלה ב-98? ביבי נתניהו. הוא יכול היה להפסיק את הסכם אוסלו. זה היה הסכם לחמש שנים. לא היה שום אונס לשיר את הסכם אוסלו. למה הוא ישיר וכל האחרים ישירו את הסכם אוסלו עד היום הזה? כי מה זה הסכם אוסלו? זה הסכם מסגרת שעושה הפרדה מנהלית בינינו לבין הפלסטינאים, על דבר שאנחנו כבר לא צריכים, אתה יודע, אם היינו היום נמצאים בערב אוסלו, התקציב המדינה, בנתונים של האוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון, היו שמים מעל 50 מיליארד שקל, כל שנה, לטובת הביוב, החינוך, כל הדברים שקשורים, איפה מינהל אזרחי היה לו כסף? באיזה? מתקציב המדינה. קצת עמותות בעולם שתמכו, אבל זהו. רבין רצה לעשות את ההפרדה. הוא עבד על ההפרדה. אזור A ביהודה ושומרון זה אזור מופרד. זה ג'נין, שכם, רמאללה, ברזית, חברון, בית לחם. כל האוכלוסייה הערבית הכבדה נמצאת באזור A. אזור B זה אזור מעורב, ישראלי, פלסטיני, שליטה ביטחונית מלאה, כולל שיטור של ישראל. בקעת הירדן, לא ברבנות ישראל, אבל היא בשליטה ישראלית מוחלטת ללא פלסטינאים כמעט. הייתה לו תוכנית עבודה שהייתה צריכה להיות לבדיקה, לבדיקה, לא, הוא לא נשבע אמונים לה. בחמש שנים, איך זה עובד? חתימת אוסלו ב', זה בדיוק על זה מה שאמרתי עכשיו, על האזור A, B ו-C, שוועדת, הנושא הביטחוני הוא המרכזי, הוא הנושא המרכזי, שבראשו עמד הסגן הרמטכ"ל, ואחרי זה הרמטכ"ל, אמנון ליפקין, מצד השני, אנשים הכי בכירים במוחברת הפלסטיני, ועד היום הזה, תשים לב, כל ראשי השב"כ שהיו מאז, זה כבר 30 שנה אחרי, באים לדוח שנתי לוועדת החוץ וביטחון, הם אומרים שהשיתוף הפעולה הביטחוני בינינו לבין הפלסטינאים מונע 500 אירועים חיים, פיגועים חיים כל שנה. כל שנה, צא ולמד, מנענו בשיתוף הפעולה הפלסטיני-ישראלי 15,000 פיגועים חיים ב-30 שנה האחרונות. אז זה לא מושלם. ביבי גרם כמה פעמים להפרדה בנושא הביטחוני, הוא רץ, הוא זחל באמצעות הטמפלות בשטחים לאבו מאזן, תחזיר וחזרה בבקשה את התאום הפעולה בין הכוחות הביטחון, כן. בין השבק, הצבא והכוחות הפלסטינאים. ואיפה שהם לא יכלו לשלוט, כמו בג'נין. עכשיו, אנחנו פועלים כבר שנה בג'נין. למה אנחנו פועלים בג'נין? כי הרשות לא שם. איפה שהרשות נמצאת, יש אחריות ביטחונית. אז זה לא מושלם, זה לא מסודר, יש די בלגן. בסך הכל הייתה איזושהי מתודה שיכולת לראות את ההתקדמות. אם רבין היה מגיע ליותר טוב או פחות טוב, אלוהים יודע, אני לא יודע. החמאס היה אויב נוראי כבר אז. החמאס היה
אני רוצה...
אויב שאותו צריך היה להכחיד אז, ומאז ועד היום.
אני רוצה להספיק אתך עוד כמה דברים. נחזור עוד, לא עוד משחק היפותטי. חס ושלום. אם רבין היה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר, והדבר הזה קורה, איך הוא מתנהג לדעתך? כי אנחנו מדברים הרבה, נתניהו צריך לקחת אחריות, להתפטר וכו' וכו'.
רבין היה מתפטר.
אתה חושב?
ב-100%. ב-100%.
כאילו מה, ימים אחרי, שבועות אחרי, חודשים אחרי?
באנטבה הוא השאיר מכתב התפטרות אצל המנכ״ל שלו.
אתה חושב שב-8 באוקטובר הוא היה אומר תודה רבה, אני הולך?
יכול להיות שב-18 לאוקטובר, ולא ב-8 לאוקטובר. ברור, ב-100%.
כן?
ב-100%. הוא היה רואה בזה כישלון קונספטואלי ואידיאולוגי שלו ב-100%. זה ב-100%. הוא היה מתפטר מיד.
אולי הוא אומר, חבר'ה, תנו לי קודם לנצח את המלחמה.
לא.
יש לנו מלחמה לנצח?
לא. תשמע, הוא ידע דבר, אני אומר לך את זה מתוך שיחות איתו, אני לא כן. ממציא.
כן.
אני השתמשתי בשיחות שלו בימים הראשונים אחרי תחילת המלחמה. אני יכול להראות לך, זה כתוב. אני אמרתי, כל האחראים, ראש הממשלה, השרים הרלוונטיים, זה לא רק ראש הממשלה, ויש כמה שרים רלוונטיים.
כן.
הרמטכ"ל.
השב"כ.
האחראים, פיקוד הרום, אחראים בצבא על המבצעים.
אמן וכולי, כן.
אמן. צריכים להתפטר, צריכים לעוף, לא, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, זה לא יפה,
כן.
אבל לשאת באחריות ובמשמעות של האחריות ולהתפטר. אני כתבתי את זה מאמרים, ויש לי כבוד גדול לארון חליבה, ויש לי כבוד ענק להרצי הלוי. אני מכיר אותו, וזה אדם מדהים. אני יודע את השורשים שלו, אני יודע מאיפה הוא בא. אדם מדהים. וראש שבק, רונן, תשמע, רבים מאיתנו חיים בזכותו.
אין ספק.
לא, באמת אבל, לא רק ראש שבק.
אין ספק.
ב-35 שנות... בשפיץ של השפיץ של השפיץ של הביטחון הישראלי.
זה קנה להרצי הלוי, אי אפשר לקחת את זה מהם.
הם היו צריכים ללכת הביתה. ולמה? לא רק ברגל שהם נושאים באחריות. אני, וראיתי את זה בכל הקריירה הפוליטית שלי, אדם שיש לו אחריות, שנושא באחריות, השימפנזה השחורה יושבת לו על הכתף. קבלת ההחלטות שלו היא לא נכונה. הראייה שלו היא לא עד הסוף נכונה, כי תחושת האשם, תחושת האשמה הנוראית של רצח ילדים, נשים וטף, מבוגרים וחטופים, ומה לא, ואנחנו עדיין נמצאים במצב ש-59 מיקירנו נמצאים שם, לא נותנת לאדם לפעול בשיקול דעת מלא. לא נותן, זה לא נותן. תמיד יש את הקטע, אני אשם, אני אחראי, אנשי מוסר כמו הרצי הלוי, וכמו פינקלמן, וכמו אחרי, והם אנשי מוסר, הם בטוח הושפעו ביום-יום שלהם, הם לא יכולו להפריד. זה כמו שביבי, עם כל חוסקו, לא יכול להפריד שיש לו כתב אישום ויש לו דיון משפטי. לא יכול להפריד.
לדעתי, אין לו רגשות אשם על השבעה באוקטובר. אני לא פסיכיאטר, אבל ממה שאני קורא אותו בשפת הגוף ובטקסטים שהוא אומר ובהופעות שלו,
תקשיב,
אני לא מרגיש שהוא מרגיש אשם בשבעה באוקטובר.
כי הוא אדם...
הוא באמת שכנע את עצמו.
הוא אדם שיודע... תשמע, הוא גם היה... הוא נולד ב-49, והוא ראה את הכלניות הבריטיות מתחת לבית בירושלים. תשמע, הוא שקרן. הוא שקרן מדופלם. אין אחד בעולם, כולל המנהיגים שהם בידידות איתו, שהוא לא יודע שהוא שקרן. טראמפ יודע שהוא רמאי גדול. הוא אמר את זה לאנשים, לא מזמן שמעתי, שבאירוע לפני שהוא היה נשיא, באיזשהו אירוע בחווה שלו בפלורידה, הוא אמר לאנשים, ביניהם שני ישראלים שהיו שם, שביבי הוא שקרן בן זונה. ככה הוא אמר, son of a bitch, liar. סליחה על ההתבטאות החריפה.
כן, כן, שמעתי דברים יותר גסים בפודקאסט הזה אפילו. אבל אני באמת מנסה להבין, יש לך איזושהי היכרות מסוימת מאוד קלושה איתו, אבל אתה מן סתם גם חייך שזורים בחייו, והטרגדיה אחת הגדולות הלאומיות, הוא קשור בהם, וגם חייך הושפעו מהם מאוד. תנסה לעזור לי להיכנס לראש שלו, לאן אתה חושב שהוא... מה האנד גיים שלו?
של ביבי?
עכשיו, מה האנד גיים שלו? לאן הוא הולך? אתה יודע, אני מנסה להבין מה התוכנית.
הוא חי ב...
מה התוכנית?
הוא באמת? חי... תקשיב, אני לא פסיכולוג.
כן.
אבל אני מכיר את האנשים, אני יודע, אני גם מבין באנשים. מרשה לעצמי להגיד את זה.
כן.
ביבי חי בהונאה עצמית. יש לו את ה... הוא יצר, תשמע, דבר מחריד, אני לא נכנסנו לספר שכתבתי על כל התופעה של הביביזם, וכל התופעה של הקיצוניות החרדלית שהיא רואה בו חמורו של משיח. הוא חמור של משיח, הוא תפס פוזה של חמור של משיח של מינימום 50 מנדטים. ככה או ככה. תופעה אנתרופולוגית, תופעה עובדתית. יש היום ציבור גדול של אנשים שחושב שהפגיעה בו זה איום על עצמם קודם כל, ועל המדינה. וזאת יצירה פוליטית שקשה להתעלם ממנה, או להגיד, היא לא שקיימת. אני לא בטוח שהאחרים ינצחו בבחירות הבאות, אני בכלל לא בטוח בזה.
נהפוך הוא, אני אופתע אם הוא לא ינצח.
יש בארץ אנשים מתוך סינה, כל מיני דברים, אני לא רוצה להיכנס לזה. הביביזם הזה זה קאט, והוא עומד בראש קאט. לקאט הזאת מצטרפים אנשים שהם לא בדיוק במיינסטרים של החברה הישראלית. זה הבן גביריזם והסמוטריצ'יזם, שזה הפך להיות קהל מאוד רלוונטי. תקרא לזה 10 מנדטים, 15 מנדטים, בין 10 ל-15, זה המון. תוסיף לזה את זה שהחרדים, הם יודעים שרק ממנו הם יכולים לקבל את הכסף, ואת השחרור מהצבא, והדבר הנורא הזה של חלוקת הנטל, לעולם לא יהיה כשביבי יהיה ראש ממשלה, איתו אפשר להסתדר, אז הוא עומד, הוא כחמורו של משיח, הוא עומד בראש כנופיה ענקית, קאט, אני מצטער להגיד את זה, כי אני לא אוהב להגיד את זה, וכשאתה מדבר עם אנשים שמאמינים בזה, או שחושבים כך, או שמשדרים את זה, או ששופרות של, אתה לא מאמין למה שאתה שומע.
אבל מה אתה חושב? באמת?
אבל הוא חי בהונאה. הוא חי בהונאה שדפקו אותו, תקשיב, כן. שדפקו אותו, הצבא דפק אותו, השב"כ דפק אותו, המוסד דופק אותו.
התקשורת כולם, כמובן.
כולם דופקים. כן. התקשורת כמובן. נמצאים, הוא בכלל הקורבן, הוא בכלל היה, אם היו מספרים לו בשלוש, אז הכל היה מסתדר.
ההיסטוריה הייתה משתנה ב-180 מעלות.
ובכלל כן. הוא לא אחראי על שום דבר. הוא ראה את התופעה של חמאס כתופעה חיובית, וזה שרימו אותו ועונו אותו, זה לא חשוב, זה לא אותו, זה את המודיעין. הוא ישר עושה איזושהי חלוקת אחראים, שהיא לא הוא.
אבל
אצל
מה,
רבין
מה...
המנגנון... ש... רגע, כן. דיברת על רבין.
כן, כן.
אצל רבין זה המנגנון של רבין היה הפוך ב-180 מעלות, לא בגלל שרבין קדוש, רבין לא קדוש, רבין עשה גם טעויות. אבל רבין היה ישראלי נקי בראש. נקי בראש, לא היה... אתה יכול להגיד, הוא גם לא פחד מהדלפות, הוא גם פחד מכל מיני דברים כאלה, הוא גם
פעל... היו לו כשלים, היו לו בעיות, אף אחד לא מושלם.
ברור, אתה מספר לי, אני יכול לספר לך.
כן, ברוך השם.
אבל הוא היה ישראלי נקי. הוא היה אדם בהיר, פי וליבו שווים, וקבלת אחריות אצלו, הסמכות באה כתוצאה מזה שהוא אחראי, והפוך. בלחשון וקסמן, הוא היה על קסקס, בשביל להגיד שזה, כאילו לא להתפטר, אבל הוא היה במצב קשה מאוד. הוא בכה. אני ראיתי אותו, ירדו לו דמעות בעיניים. הוא אומר, אני קיבלתי את ההחלטה, אני אחראי. היה ויכוח, מי יעשה את זה, הימם, או מסיירת מטכ"ל, הוא אמר, הרמטכ"ל יקבע. הרמטכ"ל הוא אחראי על הצבא, הוא יקבע, אהוד ברק קבע שזה סיירת מטכ"ל, זה סרט מטכ"ל. מה הוא עשה דקה אחרי שנחשון וקסמן נרצח?
התיישב מול המצלמות ואמר, אני אחראי. אני קיבלתי את ההחלטה.
ובלילה הלך למשפחה של נחשון וקסמן ואמר להם, אני קיבלתי את ההחלטה, לא הייתה לנו שום ברירה אחרת, אלא לנסות להציל את נחשון. היה בזה סיכון גדול, חשבתי שאפשר להתגבר על הסיכון. טעיתי כתוצאה מהתוצאה, אני טעיתי. והוא דיבר עם ההורים של נחשון וקסמן, בצורה מאוד מאוד פרונטלית, בלי, בשש שיניים, וישר גם איתנו, וכו' וכו' וכו'. הייתה בו מודעות לאחריות. אתה יודע, אני זוכר, היה מבצע אחד בלבנון. נהרג קצין בלבנון. והוא היה לו דילמה על המבצע הזה. ובסוף, מסיבות שונות, הוא אישר את המבצע. ונהרג הבחור הזה. אני לא רוצה להזכיר שמות, אני לא רוצה... נהרג הבחור הזה. הוא ישב בוקר שלם, אחרי הלילה הזה, ואמר, למה נכנעתי למה שלא האמנתי ב-100%. הוא היה עושה מאשר מבצעים שהוא היה משוכנע בהם ב-100%. אתה יודע, הוא שלח את סיירת מטכ"ל כמה פעמים לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא היה בטוח שזה יהיה עד הסוף, אי אפשר לאמר ב-100%, עד הסוף בלי נפגעים. עד הסוף. כולל דברים ידועים מאוד שהיו, מבצעים כמו חטיפת השייך בלבנון, שלח אותם כמה פעמים לעשות שיעורי בית.
איך הוא היה מתנהג בנושא החטופים לדעתך? אם הוא היה מבין, בשמונה באוקטובר, כמו שהבנו...
אני לא צריך לנחש. אני הייתי איתו שהוא היה עוזר שר הביטחון, שהיו שלושה שבועים בלבנון.
לא, אני מתכוון, בשמונה באוקטובר, כשהבנו את גודל הזוועה, וגם הבנו ש-245 או 6 לדעתי, זה המספר שנחטפו. הוא אומר, טוב, שנייה, לפני הכל מחזירים את ה-246 האחים שלנו הביתה, או שקודם יש מלחמה?
תראה, הוא היה, לדעתי, הוא היה עושה מה שביבי עשה. הוא היה כן פותח בלחימה, כי אי אפשר, אחרי דבר כזה,
כן.
לא לעשות איזושהי תנופה של חיסול אלה שאפשר לראות אותם,
כן.
אלה שאפשר לטפל בהם, הוא היה נכנס ללחימה שם. עד רגע, שהוא היה יודע או שומע או מרגיש שיש יכולת פגיעה פוטנציאלית בחטופים. אז שם הוא היה מפסיק.
ואז עם חמאס הוא אומר, חברים, צא מעזה, תן לי ערבויות בינלאומיות, תפסיק את המלחמה כמובן, וקבל את כל החיים.
אני לא יודע בדיוק איך זה היה מתנהל, אם זה היה איתו. אני לא יודע אם היינו מגיעים למצב הזה כזה, כמו כן. שאתה מתאר, אבל אני בטוח... ב-100% כתוצאה מזה שישבתי איתו בתופעות, במצבים דומים. בטוח שנושא החטופים והמשפחות היה, הופך להיות הדבר הראשון, לא אחד משניים, הדבר הראשון. והוא היה מחכה להזדמנות לתקוע אותם. הוא לא היה, החמאס לא יוצא ממנו בשלום, מהדבר הזה שקרה בשביל אוקטובר.
אגב, תגיד, בדיעבד, אתה הרי הצטרפת לרבין כשנתניהו התחיל את דרכו הפוליטית בעצם.
לא, כשאני הצטרפתי, נתניהו עוד היה...
היה עוד שגריר ישראל באום.
לא, היה ציר מדיני ב...
ציר מדיני בוושינגטון?
וושינגטון, ואחרי זה באום.
ואז זה...
ואחרי זה באום. אבל אני הכרתי את נתניהו שהוא היה שגריר באום.
משהו אז, בהיכרות שלך איתו, גרם לך להגיד, יום אחד זה יהפוך להיות האיש הזה? היה שם משהו ניצנים באישיות או במפגש שלך איתו, אולי אפילו בתקופה שלו כראש אופוזיציה, שאמרת, יום אחד הוא יהפוך... תשמע, נתניהו זה דמות שלא נוכל לכתוב את הסיפור הישראלי בלעדיה, כבר זה ברור, לטוב ולרע. הוא חלק מההיסטוריה הישראלית, יש לו פרק מאוד משמעותי פה, אין מה לעשות. האמנת שהוא יהיה דמות כל כך, באמת, מטורפת במשמעות שלה על חיינו פה?
כן.
כן?
כן.
חשבת? גם כן. כשהוא היה צעיר ו...
כשהוא השתלט על הליכוד?
כן.
עד אז לא. הוא היה סגן שר במשרד ראש הממשלה ובמשרד החוץ, אני לא זוכר.
כן, כן.
אז זה לא היה, אז ששמיר היה ראש הממשלה. ברגע שהוא השתלט על הליכוד, והפך להיות מנהיג הליכוד, ראיתי את הניצנים, ראיתי גם את האיכות שלו. תשמע, הוא היה איכותי. הוא דיבר יפה, הוא סחף אנשים, כבר אז. ומצד שני, ראיתי את האחרים בליכוד, שהם הולכים איתו, דן מרידור, וכל אלה הלכו איתו ביחד. כאילו, אז, בתור...
אבל הממדים האלה של...
לא, אי אפשר לתאר את זה.
פסיכוזת המונים סביבו.
אבל, עוד לפני אוסלו.
כן.
הוא התחיל להתנהל בליכוד בצורה שונה מאשר שמיר.
אוקיי.
שמיר, אתה יכולת להגיד עליו הרבה דברים, להתנגד לדעותיו, להתווכח איתו, גם בפרונטלי וגם לא פרונטלי, או לתקוף את דעותיו. אתה לא יכולת לתקוף את אהבתו לארץ, לא יכולת לתקוף את דעותו, את יושרו, הוא היה אדם ישר מאוד, היה אדם מסור ונאמן. שמע, הוא עבד עם רבין בתור ראש ממשלה, ורבין היה שר ביטחון, שיתוף פעולה מדהים. אני יכול להגיד את זה בצורה הכי גלויה. והייתה, וגם עם ארנס, רבין עבד ביחד, כשארנס היה שר החוץ, היה להם עבודה משותפת, כולל בנושא של מה שקרוי שאלות בייקר.
כן.
הוא היה, מהרגע הראשון, עבריין פוליטי. הוא היה פועל בצורה לא לגיטימית כל הזמן.
נתניהו.
כן. והשיא היה ב-94, 94-95, שרבין קרא לו ראש הכנופיה, לא אני. לכן התופעות השליליות האלה, אני ב-94, מ-94, אתה יודע, הלכתי לעזור לפרס בין השאר שביבי לא יהיה, לא הצלחתי, ב-96. כי הוא לא כך, הוא לא היה צריך אותי בעזרה, כי יש לו אנשים שלא, אבל הלכתי לעזור רק למנוע ממנו להגיע לשם, ולא הצלחתי.
ממש לסיום. איך 10 שנים מהיום, בעזרת השם כולנו נהיה פה ונהיה בריאים ונחיה. איזה מדינה תהיה פה? 10 שנים מהיום.
שמעת שאלת 500 מיליון
דולר. לא 50, 10.
לא יודע. לא יודע, אני לא יודע. אני לא אופטימי. אני לא אדם אופטימי בעניין הזה. אני כן אדם אופטימי בבסיס, אבל אני לא אופטימי בעניין הזה.
באיזה היבט? מה יכול עוד להשתבש?
תראה, יש פה חברה קשה. אנחנו מאוד מחודדים אחד כלפי השני. חברתית. לא נכנסנו לזה בשיחה הזאת, אבל הציונות החרדלית היא מאוד מסוכנת. היא מאוד מסוכנת. היא הבסיס להמון המון דברים רעים שקורים בחברה הישראלית. יש פה התלכדות דתית, לאומנית, אידיאולוגית, שמביאה אותי והרבה מאנשיי, הם לא אחים שלי. בוא נגיד את זה בצורה בעברית. הם לא אחים שלי. אנשים הם לא אחים שלי. אני עוקב אחרי התופעה הזאת כבר עשרות שנים. אני, כשהייתי שותף בנור עובד, כשסיפרתי לבני עקיבא ברמת גן, ולגרעיני בני עקיבא שהיו איתי יחד בנחל, שהיו איתי יחד בנחל המוצנח, שהיו איתי יחד בתפקידים שונים ומשונים, והקימו איתי את היישובים ברמת הגולן, הציונות הדתית הזאת של הפועל המזרחי ובני עקיבא, היא לא קיימת כבר היום בתוצאה הזאת. אנחנו, יש דבר שלימדה אותי איזה פרופסורית, דווקא דתייה מאוד, אמרה לי, אתם לא מבינים את התופעה. ובזה אולי אני אגיד את זה בצורה, וכתבתי על זה גם בספר. אנחנו גדלנו בחברה מעורבת. אני בגבעתיים, היה הכל, או ברמת גן, או בתל אביב, או בכל מקום, אתה רמת גן, אני חושב. ברמת גן היה בני עקיבא ברמת גן. ראינו, הלכנו, גם השתתפנו איתם באירועים, הלכנו איתם ביום עצמאות ביחד, ובלג בעומר, הדלקנו מדורות ביחד. והלכנו לבתי כנסת. אבא שלי היה איש שומר מסורת, הלכתי איתו בחגים לבית הכנסת. כיבדתי את זה, גם למדתי שנה שלמה אצל רב לקראת הבר מצווה שלי. גם זה הוא רצה אבא שלי ועשיתי את זה. ואני יודע יהדות. הייתה מעורבות, הדתיים שומרי שבת, עם ערכים דתיים, היו אפילו הורים בחילונים שרצו לשלוח את הילדים בבתי ספר דתיים. אני יודע, היו אנשים בגבעתיים, היה בית ספר אמונים. אז היו לנו חברים שרצו, אומרים, שיהיה יידיש קייצת, שיהיה קצת יהדות. אז שלחו ילדים לא דתיים לבית ספר דתי עם כיפה, כדי שילמדו יהדות. הדור הזה הוליד ילדים שלמדו בישיבות, בשלב הראשון, בשנות ה-70, היו ישיבות מאוד של העובד הציוני, של העובד הדתי, של בני עקיבא. ומי אז שהרב קוק קבע במרכז הרב שהגאולה הגיעה, והתחילו לעשות את המעשים הבלתי חוקיים בהתחלה, בהקמת סבסטיה וכו', התחילה תנועה של הדור השני, הדור הצעיר, שראו בזה דלת, נאורים, ציוני, דתי, לאומי, והלכו להתיישב בשטחים. והקימו עשרות יישובים בשטחים. עכשיו, בית הגידול שלהם, הוא כבר לא היה אותו אחד משם, ושם הם היו דתיים, רק דתיים בתוך היישובים, והם שמרו על דתיותם בצורה יותר מיליטנטית, כי הם רצו לשמור על עצמם ככת בתוך כת, וגדילו את הכיפה, והקימו מכינות, והקימו ישיבות, ותחנו אחד את השני בלעת ציוני, דתי, לאומי, משיחי, חרדלי, שגרם לנו, לי ולחבריי, להיות מרוחקים מהם יותר ויותר 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 ויותר. אחד השיאים היה המחתרת היהודית. זה היה בתחילת הדרך. מחתרת היהודית, חברים שלי, שבאו איתי יחד להתיישבות, פתאום אני מוצא אותם ברשימה של המחתרת היהודית. לא האמנתי, לא הבנתי. בשבילי זה היה משבר נוראי, לא רק עצם העניין שהייתה מחתרת יהודית. מי היה שם מחתרת יהודית? חברים שלי. אחד אפילו מהקיבוץ שלי שחזר בתשובה. ואחרי זה התפתחה תרבות של התיישבות מושרת, לא מושרת, אחרי זה אריק שרון. קימו יישובים. אני לא רוצה להיכנס להיסטוריה יותר מדי, אבל והיישובים האלה הפכו להיות מרכזים של הקט המשיחית, הציונית משיחית, שיש בה אלמנטים טובים, כי יש התנדבות ורצון ליישב את הארץ, ויש רצון ללכת לשרת בצבא, ולהיות קצינים בצבא, הכל בסדר.
שמע, הם איבדו אין ספור חיילים ובנים במלחמה
אני
הזאת.
אני לא אומרתי מילה רעה על הגבורה של האנשים האלה. תשמע,
המחיר שם שמור במלחמה הזאת הוא מטורף.
אבל אני עושה הפרדה מתודית בין זה לבין התופעה הפוליטית של זה. עזוב, כן. אני מבין, אנשים יוצאים מן הכלל, אני מכבד את זה מאוד. באמת מכבד מאוד. אני גם מכיר את מקימי הישיבות האלה, מקימי המכינות האלה.
כן.
אני יודע מה הוביל אותם. אמר לי אחד מהם שהיה שר בממשלה, אמר לי שבס, לא השארתי לו משהו אז, אמר לי שבס, אנחנו נכבוש אתכם. הדרך שלנו זה לכבוש עמדות. אמר את זה אורי אורבך על
התקשורת.
תקשורת. הם למדו את זה בשלטון. היום אין משרד ממשלתי, אין משרד ממשלתי שאין בו שליטה משיחית. שאין בו שליטה משיחית, ציונית משיחית. משיחית. וביבי הוא החמור של המשיח הזה. אתה מבין איזה מעגל בעייתי נוצר פה? אז לכן ששאלת אותי על העתיד, לא יודע לאן זה ייקח אותנו. אם לא יהיה מצב של מעורבות חברתית כזאת, שיהיה איזשהם עשרת דיברות חדשות.
חוקה. חוקה לישראל,
למשל. חוקה לישראל, אבל גם אמנה בין חברתית כזאת, שיודעים שיש דברים שאנחנו לא הולכים לקצוות, אנחנו לא הולכים לקיצוניות, נותנים לאנשים להתבטא. לא כל מילה זה בגידה. לא כל מחשבה פוליטית נקייה זה בגידה. אם לא יהיה הדבר הזה, אני צופה שלא תהיה לנו מדינה כשהייתה לנו. את המדינה הזאת שהייתה, לא תהיה. יהיו פה יהודים, תהיה פה אישות יהודית. כבר בזמן הבית הראשון והבית השני, הקיצוניים זרקו את האנשים הטובים מחוץ לגבולות המדינה. היה צריך להיות יוחנן בן זכאי שיקרא להם בחזרה. אולי יהיה פעם יוחנן בן זכאי כזה שיוכל להנהיג בצורה יותר שוויונית, יותר מאוחדת. אולי יהיה דבר כזה, אני לא יודע. בינתיים אני לא רואה אותו.
שמעון שבס, בטון הזה לצערי נצטרך לסיים. תודה רבה לך. דעתי אני יכול להצליח לעשות אולי פגישה נוספת, כי יש לי עוד הרבה 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 מה לשאול אותך.
בבקשה.
מאוד מאוד נעמת לי וחכמת אותי. ואנחנו דעתי נעשה עוד סשן אחד, כי דעתי גם המאזינות והמאזינים שלנו ירצו לשמוע עוד. יש לנו עוד הרבה הרבה דברים, רציתי לשאול אותך. שמעון שבס, תודה רבה בינתיים.
בבקשה, שי.